הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
טוב מה? לא, גם לקחנו את הזמן בתוך האות, נסונק, עושים את זה.
זה אני אומר טוב מה?
נו, אז מה? אז הנה מה?
שבע דקות.
לא, שבע דקות היא כולל החדשות, זה לא שבע דקות לתוך האות.
שתי דקות לתוך האות.
שתי דקות לתוך האות.
זה לא מעט.
לא, אתה לא תשמע ממני שזה מעט. אבל נו, מה נעשה?
בוא נדבר על ענייני ההפרדה, האירוע המופרד. באפולה שהוא אחד מתוך שרשרת אירועים מופרדים ובית המשפט שלשום קבע שאסור לעשות את זה כי זה בניגוד לחוק, זה מדובר על אירוע ציבורי, בכסף ציבורי. חייב להגיד לך שסיפור עם מורכבות מאוד מאוד גדולה מאשר כאילו אסור או מותר.
ודאי.
כי מצד אחד, אתה יודע, באינסטינקט אתה אומר כאילו, יאללה, נו, אנשים האלה הרי לא יוכלו ללכת לראות הופעה בקיץ, או נמנעת מהם הנאה בקיץ, ואתה יודע, והם גם ציבור, והציבור שחי אחרת מאיך שהציבור החילוני חי. אז כאילו, מה הביג דיל כבר? זה אירוע מראש שהוא רק לחרדים.
אני חושב שהביג דיל הוא שהמילה הפרדה היא מכבסה של המילה אפליה.
לא, אני אומר מראש, מה שאני אומר, אתה יודע, כי אתה אומר בסוף זה אירוע, יאללה, כאילו, תהנו, תעשו איך שאתם רוצים, זה מצד שמעל הכל, מעל הכל, אני שמח מאוד שהמדינה מסמנת איזשהו קו ברור.
נכון.
גם אם זה כביכול פוגע במשהו שהוא כאילו אותו, כאילו
תשמע,
מה,
לוואי והיינו חיים בעולם שבו אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד יאללה, נו מה, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, יעשו מה שהם רוצים. זאת אומרת, אם היינו חיים במציאות הזו שבה, אתה יודע, הכפייה הדתית לא מרחפת מעלינו כל הזמן, אז כשזה היה מגיע הם מעוניינים לחיות ככה, אבל תחיה אתה איך שאתה רוצה, באמת לאף אחד לא היה אכפת. אבל אנחנו מבינים שאם עירייה, מועצה מקומית, תמסד אפליה, זה תקדים מאוד מאוד מסוכן.
כי תמיד האפליה הזאת היא חד כיוונית.
ודאי.
ותמיד האפליה הזאת היא לטובת הגברים. ו... הלו, על הבמה הזאת היו גברים, זה לא שבאו להופעת נשים, כי כל באישה ערבה וכל הדבר הזה, ולגבר הוא זה שמשחרר את האישה אם הם רוצים להתגרש, ואפילו בבית הכנסת, קראתי אתמול טור מאוד מעניין של חן ארצי סרור, שהיא כותב, אפילו אישה דתייה אגב, אפילו בבתי הכנסת, כמה סמלי, הרחבה המרכזית שייכת לגברים, והנשים הם מסביב. וגם בהופעות המופרדות האלה שמתקיימות כבר, זה לא הרי המצאה חדשה. תמיד הגברים יהיו, או ברוב המקרים, הגברים יהיו במקום הטוב, ואנשים איכשהו בצד, על כיסאות.
ולכן זו לא הפרדה, זו אפליה. וצריך להפסיק להשתמש במילה הזאת הפרדה, כי סתם מעוותת את המציאות. מצד שני, תבואנה נשים חרדיות ויגידו לך, אבל
אנחנו רוצות את זה.
רוצות את זה, ככה טוב לנו. וזה בסדר. שוב, אם היינו חיים במין מציאות כזו, שבה כל אחד יכול לחיות איך שטוב לו ולעשות מה שהוא רוצה, הכל היה בסדר. אבל עכשיו זה מאבק על, 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 על חילוניות, זה מאבק על יהיה מי שיגיד שפיות, זה באמת מאבק על לייצר את הגבול הזה כדי שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אתה עומד לעמוד בפקקים מאוד מאוד גדולים, משום ששר התחבורה סמוטריץ' לא מסכים שיעבדו על גשר יהודית בשבת.
בדיוק.
למה כשהוא מדבר עם השמיים, השמיים עונים לו, הכל טוב, רק לא בשבת. נו.
תשמע,
צריכה המדינה, כמו שאתה אומר, לשים את הגבול.
ואני מאוד שמח, שוב, עם כמה שזה מורכב, ואני מבין את הפגיעה, אני באמת מבין את הפגיעה בציבור החרדי, זה קו שהוא צריך להיות מסומן בצורה ברורה. אתה יודע, ואתה שומע פתאום, אתה יודע, הצחיק אותי לשמוע אתמול טיעונים כאלה של חרדים, מה פתאום המדינה מתערבת באורחות חיינו?
כן, מתערבים באורחות חיינו.
אתם מתערבים באורחות חיינו כל הזמן, אתם הרי קובעים מה לאכול, איך להתחתן, מתי לנסוע. ההתערבות באורחות חיינו היא בדרך כלל מהכיוון ההוא אל הכיוון שלנו.
אבל זה כבר...
ונכון אגב, זאת באמת התערבות באורחות החיים, אבל זאת התערבות שהיא לא איזה המצאה של משהו מופרך, היא כאילו אישור קו שמשווה בין האנשים, לא מפריד ביניהם.
ונכון, ולכן זה כבר, המתערבים באורחות חיינו זה קצת טיעון מעולמות ה... ככה זה השמאל, ליברלי, מה שזה מגיע לדעה אחרת. זאת אומרת, כשמישהו אומר איזה משהו נוראי ומפלה ודוחה, או לטבופובי או שוביניסטי, ואז מגנים אותו, אומרים, למה אפשר להביע דעות אחרות? משום של דעות שסותרות חופש וסותרות שוויון, אבל המיומנות שבה האנשים האלה למדו להשתמש בטיעונים ליברליים כמו מתערבים באורחות חיינו היא כל כך מדאיגה, משום שאני מתאר לעצמי שרוב הציבור מתבונן בזה ושומע את העוול ולא אומר לעצמו, אבל רגע, האנשים האלה גומרים אותנו, גומרים אותנו, חס ושלום, שלא תאשר העירייה זה אירוע מופרד.
כי יש...
מתערבים באורחות חיינו?
יש מצבים שהציבור הכללי לא יכול לסבול, הרי סתם, אני בכוונה מקצין את זה עכשיו. אם היה אירוע או מנהג שבו נשים מקבלות כפה מגברים במרחב הציבורי.
אבל אין מנהג כזה, אני אגיד לך, אין מנהג כזה.
אומר,
היהדות לא דוגלת בכפות.
אבל ההפרדה הזאת, שהיא בדרך כלל, שוב, חד-כיוונית, הגבר הוא עליון והאישה נחותה, היא הקצה המאוד מרוכח שבקצה הקיצוני שלו נמצאת הכפה. אוקיי? זה סוג של כפה. גם אם לא מרגישות את זה ככפה. אבל... ולכן פה צריך מאוד בצורה ברורה להגיד זה לא, אוקיי? או המדינה לא יכולה להשתתף בתוך דבר כזה. עכשיו אני אגיד לך ולכן, ולכן זה, וזה בסדר, זה בסדר שנייה לסמן את הקו הזה. אתה יודע, בקאנטרי העירוני של העירייה, שבו אני שוחה, יש ערב אחד בשבוע שרק נשים יכולות לשחות ולהיכנס, וערב אחר רק גברים.
מה, יש חוף מופרד בתל אביב.
נכון.
חוף ים מופרד.
וזה, כי הקאנטרי הזה ממוקם, אגב, בשכונה שיש בה אוכלוסייה חרדית, אחוז חרדי מאוד מאוד גבוה. ואני, אתה יודע, אינסטינקטיבית, אתה אומר, רגע, ואני אומר, וואלה, זה ממש בסדר. זה ממש בסדר, כי ברמה האנושית, הם אחרת לא יכולים לבוא לשחות. ואין לי בעיה עם זה, אתה יודע, כחילוני, להכיל את הדבר הזה. ברגע שזה שוויוני, ברגע שזה באמת ככה וככה, אבל ברגע שיש יחסי הכוחות מובנים ומוזרקים לתוך הדבר הזה, זה בעיה, וזה בעיה שצריך להתקומם נגדה. גם אם מראש זה בכלל לא אירוע לציבור החילוני, זה לסמן את המסגרת שבתוכה אנחנו חיים.
לגמרי.
והמסגרת הזאת לעתים קרובות מדי מתשתשת. אגב, אני מבין שמנקודת מבט שלהם זה באמת איום, וזה חלק מתהליך החילון שהם רואים אותו הולך ומחרסם באורחות חייהם, עם יותר ויותר עסקים שפתוחים בשבת, עם יותר ויותר מקומות לא קשרים.
כן, אבל בוא שנייה נסמן גם את הגבול בין חילון לבין הדתה. החנות שנפתחת בשבת לא נפתחת בסלון שלהם, לדברים כאילו כביכול טיפשים מאוד מאוד בסיסיים, אבל שראוי לזכור אותם. מצד הגאווה לא עובר בשכונה חרדית, אף אחד לא כופה עליהם לנסוע בתחבורה ציבורית אם התחבורה הציבורית הזו פועלת בשבת. בסופו של דבר התנועה מאוד מאוד בסיסית של הכפייה, זאת אומרת האופן שבו החיים מחולקים למותר ואסור, הוא מעוות רק בכיוון אחד. זאת אומרת, העובדה שאני עושה משהו, אין בה כדי לכפות עליהם לעשות אותו. אבל עובדה שהם צריכים כל מיני דברים מאוד מאוד בסיסיים, יש בה משום כפייה עליי. כי אני בסופו של דבר, החנות שאני ארצה לקנות בה תהיה סגורה בשבת. ותחבורה ציבורית לא תהיה בשבת.
זה מקרה נדיר.
ולכן, לכן זה לא אותו דבר, וכל השיח המתעתע הזה, בדיוק המתערבים באורחות חיינו הזה, או כל מיני אמירות כמו כפייה חילונית, הן מידות או על טיפשות מאוד גדולה, או על מניפולטיביות איומה ונוראה.
אגב, זה מקרה נדיר, שאכן החילוניות, החוק במדינת ישראל, מתערב באורחות חיים. זה באמת נכון. זה לא כמו לפתוח חנות בשבת שזה לא מפריע לציבור חרדי, כי זה לא באזור של חרדים. זה באמת כן פעולה אקטיבית, אבל ואני מבין באמת שהיא לא נעימה, ואני מבין באמת שהיא פוגעת ומקלקלת ומרגישה כמו עוול, אבל זה רגע נדיר שבו מסמנים את הקו, מסמנים אותו ברור, והמדינה אומרת עד כאן.
כן.
יחד עם זאת, מלא אירועים בהפרדה, כבר בחיפה נדמה לי יש בימים הקרובים אירוע כזה.
הסיפור הזה הוא סיפור חשוב. העוול החילוני הוא משהו שטבוע כל כך עמוק בחיים פה, שאף אחד כבר לא זוכר שצריך להתלונן עליו. אז פעם אחת העוול מובנה לצד אחר, שצד אחר יעמוד בזה, ואם לא גם בסדר.
היה נחמד לראות את מולך סמוטריץ' שמתפתל.
לא היה נחמד מספיק, הם צריכים היו לשדר את זה בלייב, והנאום היה צריך להיות מובא בכלים משפילים יותר.
הוא התפתל כדי לא להתנצל, זה בדיוק העניין. הרי נתניהו זימן אותו לשיחת הנזיפה הזאת, שהוא אמר לו, אתה מתנצל או שאתה מפוטר.
אז הוא נתן איזה מין.
הוא התחיל ב-אני מתנצל, הוא עשה מהלך מכוער כאילו על נתניהו, הוא לא ידע לקחת אחריות על הדברים שהוא אמר. הוא התחיל בלהגיד אני מתנצל על זה שלא הספקתי להסתפר לפני שבאתי לכאן, אלא רק עברתי על הזקן.
הוא התחיל כאילו ב- אני מתנצל על זה שלא הספקתי
משהו כזה, כן,
כאילו כדי להישמע מתנצל, אבל להגיד לא, אני בעצם לא מתנצל בכלל.
בדיוק. ואז הוא אמר אני מצר על זה שנאמרו הדברים, כאילו אתה יודע זה משהו חיצוני שקרה.
הוא דיבר על שנאמרו, בוודאי, והוא דיבר על הסגנון. בדיוק קראתי, אני חושב בבוקר אצל עיניו שיף בידיעות אחרונות, אבל זה שזה קצת נאום מעולם הכדורגל, שכאילו כל המעקפים האלה.
בדיוק, כדי לא להגיד את הדבר הפשוט, אני מתנצל שדיברתי ככה כלפי ראש הממשלה. אמרתי דברים אלימים ומכוערים. לא אמר את הדבר הזה, התנצל על שערו, ואגב, שערו הוא שיער. זאת אומרת, אפשר להתעכב על זה רגע ש...
אני חושב שהוא צומח באיזו צורה לא קשורה... לא קשורה לקצב רגיל של צמיחת שיער. אני חושב שיש שם איזה משהו הרי פוטרי כזה.
בדיוק.
הוא גדל נורא נורא מהר.
מהר, אני חושב שהוא הבין, הוא פיצח איזה סוד שככל שהוא מדבר יותר שטויות, השיער צומח מהר יותר. ואז הוא חייב כאילו לתדלק את השטויות שהוא פולה.
אתה מחפש סיבתיות איפה שיש רק קשר. כן, הוא מדבר שטויות וכן השיער צומח מהר, אבל להגיד שאחד גורם לשני, אני לא יודע. אני באופן אישי חושב שזו ההוכחה מספר אחת לכך שאין אלוהים. שאנשים כמו סמוטריץ' קיבלו את השיער הזה, בעוד שאנשים כמוני וכמוך באמת
טובים,
טובים רק טוב,
חמודים
וחמידות ואחליות, קיבלנו כל אחד את הרס המביש שהוא קיבל.
כן, למרות שלא חסרים קרחים בימין. בוא, כן, מבנט עד דרך מוטי יוגב, באמת, סמוטריץ'
אתה גם מחרידים?
בדיוק.
מתניהו אנגלמן, הוא גם קרח. הוא באמת כאילו החרדת ההחרדות. כן.
בוא נבקש ממאזינינו שתקשרו וספרו לנו על מה אתם צריכים להתנצל היום.
היום, אבל היום...
איזו התנצלות יושבת עליכם?
זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות מול הילדים, בן, בת זוג, חברים, אבל אתם יודעים... שהיום כדאי שתתנצלו, כי בימים האחרונים קרם שאתם משהו לא יפה.
1-900-7299-99, על מה אתם צריכים והולכים להתנצל היום. הבוקר אנחנו מחפשים אנשים שצריכים להתנצל היום בפני מישהו. אם אתם יודעים, אתם בדרך אולי לעבודה עכשיו, או המשפחה, או איפה שזה לא יהיה, ואתם צריכים להתנצל, אתם יודעים שעשיתם משהו לא בסדר.
לא בסדר, שאמרתם משהו לא בסדר, שנפלט לכם משהו לא בסדר.
ובלוז, באג'נדה המנטלית שלכם, מחכה התנצלות.
כן.
אתם יודעים שזה צריך לעשות, גם אם אתם לא מתכננים לעשות את זה בפועל, אבל זה יושב עליכם ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות. קשרו אלינו, אנחנו באמת ננסה לעזור, נקשיב וננסה לכוון אתכם, אפילו לטקסט המדויק של ה...
ובואו, מעצם זה שאתם מדברים על זה, זה כבר תחילתה של ההתנצלות, זאת אומרת, זה חצי הדרך.
אז קשרו אלינו, 1-900-7299-99, גם אולי תזכו בסמארטפון נוקיה 71, מתנת קבוצת חטיוד, וגם באוזניות True Wireless, אלחוטיות לחלוטין. 1-900-7299-99. תגיד, אתה נתקלת בהודעה הזאת בוואטסאפ, שאתה בא להעביר הודעה למישהו שאומרת, מערך את הסימן של העברה עם שני חיצים, ואומרת, ההודעה הזאת הסומן כהודעה שמועברת לעתים קרובות?
כן, לא נתקלתי בזה, אבל קראתי את זה. יש איזה סימן עכשיו להודעה שהעבירו אותה הרבה פעמים, ויש גם איזושהי הגבלה על כמות הפעמים שאתה יכול לשלוח משהו לאנשים.
אני ראיתי את זה כשבאתי כמובן להעביר הודעה למישהו, וקיבלתי את ההתראה הזאת.
זה מוציא אותך מאוד רע.
זה יצבן אותי,
כן,
כי זה מוציא אותך רע, כי אתה יוצא מעבירן,
כן,
כזה.
כן, בדיוק, אתה יוצא אחד מאלה שמפיצים כל מיני הודעות וואטסאפ, מה שנקרא בטעות פייק ניוז, כל הסיפור הזה. עכשיו, אני מתארס מי שלא עברת, לא יודע מה, זה סרטון מזעזע של ילד שנשכח באוטו, אלא
נערים בקפריסין או
בדיוק,
כזה,
שיימינג. בדיוק, סתם משהו טיפשי עברת.
כן, נכון? זה תמונה מטופשת. אתה יודע מה, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה באתי להעביר. Okay. אני זוכר ש...
אז מה עשית?
שמרתי אותה וצירפתי אותה כאילו היא...
כאילו היא חדשה.
כן.
נפה.
כי אני לא מעבירן, ואני לא רוצה שהודעות שבגיעות ממני יתויגו כאדם חסר חיים.
בדיוק, לא.
שמה שיש לו זה רק להעביר כל היום תמונות ברוצה, ברוב שהוא מעביר, זה כבר מגיע עם התראה ממנו.
איך שקורה לך פעם, זה חוסר החיים שמטריד אותך? כי אני חושב שאם זה קורה לך פעמיים, אז כבר אנשים יגידו, די, אפשר להתייחס אליו ברצינות. כל הזמן אני מקבל ממנו את ההודעות שרשרת האלה. מה יש לו?
כן, שמעביר צומת. תראה, זה נחמד שאתה מקבל דברים, כאילו, כן? זה נחמד לקבל דברים בוואטסאפ שהם כאילו מגניבים, מצחיקים, או... אבל...
מה, שלחתי לך את האישה שנתקעת עם הסקטים בקיר ונהיה שיר We Will Rock You.
בהחלט.
מה זה? זה היה מדהים. שבואו, וואטסאפ עכשיו ינסו להגביל את זה? היום ונורא. זה לדוגמה סרטון חיובי וטוב. אוי ואבוי, אם אנחנו צריכים לחיות בעולם שאפשר להעביר אותו.
הדס, בוקר טוב.
בוקר טוב, אביעד וטל.
מה העניינים, הדס?
מצוין.
יופי.
בפני מי את צריכה להתנצל הבוקר, הדס?
אני צריכה להתנצל בפני ההורים שלי. הסיפור הוא כזה, לפני חודש אנחנו היינו בקרטים בנסיעה משפחתית, ולקחנו טרקטורון, אני ובעלי, לטיול ככה בכפרים הסמוכים, וכשכמעט סיימנו את הסיבוב, חזרנו, הילדים נשארו עם ההורים שלי באיזה מיני גולף,
כן.
חזרנו ולקחנו את אחד הילדים איתנו, הוא ישב בינינו, והמשכנו לנסוע לעוד סיבוב.
כן.
וכשחזרנו, הסתבר שההורים לא ידעו שלקחנו אותו, והם דאגו, כבר חשבו שהוא נחטף, שמה יכול היה כבר להיות, ולראות את הפנים שלהם, זה פשוט, אמרתי סליחה באותו רגע, אבל זה פשוט יושב עליי.
זאת אומרת שהם, כמה זמן, אבל הם חשבו שהם איבדו את הילד?
משהו כמו 20 דקות אני חושבת.
יואו, 20 דקות, וכל דקה קיצרת את חייהם בעוד חצי שנה, סליחה שאני אומר.
איזה נורא, איזה נורא, זה אפילו כאילו גם לא הילד שלהם, זה אחריות שילד הופקד בידיהם.
ואני חושבת שהם ראו אותנו חולפים, פשוט הילד היה בינינו, אז הם לא ראו אותו.
רגע, ומה עם טלפונים סלולריים?
לא יודעת, לא חשבנו, אמרנו לו, בוא נראה לך איזה כיף, איזה יופי, אתם יודעים, הכל
בתית. זאת אומרת, הם לא צלצלו אליכם, כי הם לא רוצו להגיד לכם, אל תשאלו, איבדנו את הילד.
כן.
אוי, ספוי עכשיו.
בואו קודם נמצא את כל המאמצים.
בדיוק.
טוב, בהחלט, אבל את צריכה להתנצל.
כן. אבל לא התנצלת באותו רגע?
התנצלתי באותו רגע, אבל זה כאילו עדיין יושב עליי.
כן, כי זה נורא. טוב, הדס, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
ביי.
איציק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
הכל בסדר, טוב, אביעד. כיף לשמוע אתכם כל בוקר.
כיף שהתקשרת, איציק, בפני מי אתה צריך להתנצל הבוקר?
אני צריך להתנצל בפני מנהל ההפצה שלנו בחברה.
כי?
כי לפני שבוע הוא נסע עם כל המשפחה שלו לאילת. כזה חמו, חמתו, ממש כל החמולה, מה שאתה נקרא. ואני הגעתי באותו יום למשרד בידיעה שלא ידעתי שהוא נסע לאלת, ושאלתי איפה הוא, ואמרו לי שהוא נסע לאלת, ושרוצים לעשות לו מתיחה. אז אני לקחתי את האתגר, מה שנקרא.
כן.
התקשרנו אליו, אני התקשרתי אליו, מחשבו את זה בערך בשעה 11:30. שתיארתי שהוא עוד לא קיבל חדרים. התחזיתי לעובד מהמלון ואמרתי לו שבשעה שאת החדר שהוא אמור לקבל בסביבות השעה 1 הוא יקבל אותו לקראת השעה 7-8 בערב בגלל העומסים של חודשי יולי-אוגוסט.
כן.
וכמובן הוא התחיל להתעצבן.
איפה הקמת את התוכנית הסתנית הזאת? מאיפה עלה בדעתך?
כשאתה יושב במחסן בעבודה והוא סוף סוף יש לו שקט חופש באילת,
זה נשמע מבוסס על חוויה.
כן, הוא אמר, גם שנה שעברה היה אותו סיפור איתכם, ולא היה לי מים חמים במקלחת, והתחיל לספר לי את כל מה שהיה לו שנה שעברה. ויש לו תמונות גם משנה שעברה, אמרתי לו, הוא אומר לי, חכה, אני עוד שנייה מגיע למלון, ללובי, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לדבר איתך, אני לא אעבור על זה בשתיקה. אני הצעתי לו פיצוי, הצעתי לו שהוא יכול לקבל את הסוויטה.
כן.
כמה סוויטות. הוא שאל אותי אם יש מעבר בין הסוויטות כאלה, דלתות פנימיות, אמרתי לו שכן. הוא אמר לי, מצוין.
תגיד איציק, רק לסיום, הוא ביקש את זה באמת בקבלה כשהוא הגיע?
לסיום אמרתי לו שהסוויטות האלה יעלו עוד 2,500 שקל, והוא התעצבן, והוא אמר שהוא מתחיל עכשיו לבוא עכשיו ללובי וליצוק. אמרתי לו שהנהלת, לא משנה, המלון לא תסבול אלימות, וזה יותר התעצבן. ופשוט אמרתי לו שאני אחזור אליו, לא חזרתי אליו. אחרי זה מישהו אחר התקשר אליו והוא לא ענה לטלפון, כן. כי פשוט השיחה הלכה.
איציק, רק שורה תחתונה, חייבים לסיים, איך זה נגמר?
שורה תחתונה, הוא עד היום לא יודע שזה אני, ואני רואה אותו כל יום בעבודה.
טוב.
כן.
אבל הוא מן הסתם מבין באיזשהו שלב.
ושמעו אותו ברקע, פשוט צועק גם בלובי כמו איזה משוגע.
יופי. תודה, איציק.
יו, איציק. תגיד לו סליחה. באמת תגיד לו סליחה. אנשים לא יודעים מתי להרפות ממתיחות.
למי ניתן נוקיה 7-1 עם אנדרואיד 1 ועדשות צילום מבית סייס ואיכסון מדיה אינסופי עם מתנת קבוצת חטיוד? איציק או הדס?
איציק.
איציק, זה שלך, וגם אוזניות T1C מבית QCY, אוזניות Bluetooth True Wireless, מתנת קבוצת חטיוד. סיריוסלי? סיריסלי, מדי שבוע אנחנו פותחים את הראש לרעיונות שהם כאילו בגדול לא הייתם מצפים ש...
שאתה ואני אנשים...
נהיה סובלניים כלפי.
בדיוק, שאתה ואני אנשים שצריכים לפתוח את הראש בשביל לפגוש אותם.
בוקר טוב, דוקטור ירון זפרן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, איך אתם?
בסדר גמור.
מלאכים שומרים, זה הדבר שלך. בין השאר.
הדבר שלי, כן. בין השאר.
מה זה אומר? אתה מאמין שלכל אחד יש מלאך שומר אמיתי?
אני יודע שמושג של מלאכים נראה קצת כאילו לקוח באמת מאיזשהו עולם של אגדות או תנך, אבל הרעיון של מלאכים זה בעצם שבמקביל לממד הפיזי שלנו קיים גם ממד רוחני שאנחנו לא רואים אבל משיל לגמרי. ואת הממד הזה מאכלסות ישויות, קצת כמו שאת הממד שלנו מאכלסים בני אדם או צורות קיום שונות, בעלי חיים וכו'. אז הממד הרוחני בעצם הוא ממד של ישויות, אנחנו קוראים לזה ישויות אור. הם לא ישויות עם כנפיים כמו שאנחנו מדמיינים מלאכים, הם פשוט צורות קיום שאנחנו לא רואים.
אבל זה ישויות שהיו פעם בני אדם? זאת אומרת, כמו באמת באגדות שמישהו מת ואז הופך למלאך?
לא, אלה לא נשמות, אלה לא נשמות של בני אדם, אלא זה בעצם ישויות שמלכתחילה נוצרו כישויות בממד הרוחני.
והיו קיימות מאז ומתמיד?
כן, הם היו קיימות מאז ומתמיד, ושוב אני אומר, זה לא ישויות שבהכרח יש להם כנפיים, כמו שאנחנו מדמיינים.
אין עיגול מעל הראש.
לא, אין עיגול מעל הראש בכלל.
ומה התפקיד שלהם בעצם בעולם, בחיינו?
התפקיד שלהם זה לסייע לנו להתפתח, לעזור לנו לעשות את הדרך שלנו פה, שהמטרה שלנו למעשה, מתחיל מזה, המטרה שלנו פה היא בעצם לעשות שיעורים ולהתפתח דרך זה. כל אחד יש לו את השיעורים שלו, בהתאם לייעוד של הנשמה שלו וכו'.
אבל בעצם אתה תולה את הצמיחה וההתפתחות באיזושהי כוח חיצוני, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו עושים מתוך עצמנו, מתוך תכונות.
רק אנחנו אחראים לזה. להתפתחות שלנו רק אנחנו אחראים.
אז מה בעצם התפקיד של מלאך שומר לצורך העניין בחיים שלי?
לצורך העניין הוא סוג של מנטור, זאת אומרת יש לו...
בלי שאתה יודע שהוא מנטור, בלי שאתה מרגיש אותו.
לעשות את התהליך שלך.
אוקיי.
עכשיו כמובן שבשביל לעשות את זה אנחנו צריכים להיות בקשר איתם, צריכים קודם כל להכיר בקיום שלהם, ושנית להיפתח לאפשרות שהם שם, ולנסות לאפשר להם להראות את עצמם או לחשוף את עצמם בפנינו.
תגיד, לכל אחד יש מלאך שומר כזה?
כן, לכל אחד יש מלאך שומר. לפעמים קוראים לזה מדריך רוחני גם.
זאת אומרת, נולד בן אדם לעולם, ואוטומטית מהפול של המלאכים מצוות אליו מישהו?
האמת שההסבר טיפה יותר מורכב, הרעיון הוא שאנחנו בוחרים את המדריך הרוחני שלנו, באותה מידה שהמדריך הרוחני שלנו בוחר אותנו, זה קורה לפני הלידה. כשאנחנו עדיין נשמות, לפני שאנחנו נכנסים לגוף פיזי, אנחנו יכולים להיות באינטראקציה עם אותם מדריכים שמאוחר יותר אנחנו נקרא להם מלאך שומר.
זאת אומרת שהבחירה היא לא מודעת משום שהיא מתרחשת טרום הלידה.
כרגע היא לא מודעת, כיוון שמהרגע שאנחנו נולדים אנחנו לא מודעים יותר לקיום שלנו כנשמה לפני כן. אבל באיזשהו שלב אנחנו הכרנו את המלאך השומר שלנו.
איך אתה יודע? איך אתה יודע שיש לך מלאך שומר?
או, זו שאלה טובה. הסיבה היחידה שאני יודע זה שאני באמת נפתחתי להכיר את הישות הזאת שמלווה אותי. זה בעצם מה שאני עושה ב-36 שנים האחרונות. אני מלמד אנשים להכיר את המלאך השומר שלהם או להכיר את המדריך הרוחני שלהם ולתקשר איתו.
שוב, אפשר לראות אותו? זאת אומרת, אם נגיד אני אחפש חזק מסביבי, זה מישהו מהאנשים?
לא, אומרים לך שלא.
או שאני צריך כאילו לעצום עיניים ולראות אנרגטית את הבן אדם הזה, את המלאך הזה, סליחה, את האישות? איך?
תראה, לראות פיזית אתה לא יכול, כי זאת לא אישות פיזית. אתה יכול לראות אותו בעיני רוחך כשאתה נגיד מתקשר. ויש נגיד, אני מלמד טכניקות שונות של תקשור שמאפשרות לאנשים ליצור קשר באמצעות דמיון מודרך עם המדריך השומר, אבל יש גם דרכים שאנחנו יכולים להתוודע אליהם לפני זה. גם אם אנחנו לא עושים מדיטציה או דמיון מודרך, אנחנו יכולים להתוודע לקיום שלהם על ידי כל מיני סימנים ואותות, שאם אנחנו נהיה רגישים אליהם, אנחנו נזהה אותם. למשל, אחד הדברים שהרבה אנשים מרגישים לפעמים זה תחושת נוכחות. ואתם יכולים להיות לבד בבית או בכל מקום ולהרגיש כאילו מישהו
שיש עוד מישהו שם.
לא לבד. כן.
זה סימן למלאך.
לא קורה לי.
תגיד רגע, גם לאביעד ולי יש מלאכים שומרים?
בוודאי, יש לכם כנראה מלאכים שומרים עם הרבה קשרים.
ספציפית לנו, למה?
סביר להניח שאם אתם מדברים על כל כך הרבה אנשים, אז יש לכם איזשהו סוג של תפקיד או ייעוד מאוד מאוד משמעותי בלהביא דברים לאנשים. גם אם להביא דברים לאנשים זה לא תמיד ברמה של לחנך, ללמד או להנהיג.
אלא להעביר מסרים.
להעביר מסרים.
אז המלאכים שלנו יש קשרים ביניהם? כלומר, המלאך של אביעד והמלאך שלי, או הם מלאכים מקושרים כאילו גם במלאכיאדה?
נראה לי שכל אחד מהם מקושר אליכם. יכול להיות שהמפגש ביניכם הוא בגלל שאתם שייכים למה שנקרא קבוצת נשמות. לכל אדם יש קבוצת נשמות, בעצם קבוצה של ישויות שאיתם הוא נוטה לחזור ולהיפגש בכל גלגול מחדש. סביר להניח שגם אביעד וגם אתה בעצם שייכים לאותה קבוצת נשמות גבוהה.
כן, אנחנו כבר שמענו אגב איזשהו טיעון לפיו בעבר, לפיו גם בגלגול קודם טל ואני הכרנו אחד את השני.
הייתי ליידי אנגליה כזה חולה.
זהו, רציתי להגיד לכם שיכול מאוד להיות שבגלגול קודם אתם הכרתם בהקשרים מאוד מאוד שונים. אבל זה כבר יהיה מעניין לעשות לכם שחזור גלגול.
אוקיי, אז נשמח בהזדמנות.
חלום שלי.
דוקטור ירון זפרן, מרצה בינלאומי ומנהל המכללה ללימודים רוחניים, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם, שיהיה בוקר נפלא.
ביי.
ביי.
מרחלים על סיריוסלי.
כעת.
זה עוד יוקרתי יצא. וואו. מה זה, זה עבודה מדהימה היה האות הזה. קודם כל, אם יותר מאדם אחד אומר לנו משהו על הגלגול הקודם ורמת הכירות שלנו בו, ככל הנראה זה נכון. אדם אחד יכול להגיד זה שני אנשים. אני מרגיש שזה עובר בפינה הזו. אני מרגיש שהשיעור חשוב ביותר שלמד בפינה הזו, שאתה ואני בגלגול קודם. לא יודע שוב איזה קשר בינינו היה. וגם איך הוא משוחזר כאן. זאת אומרת, מה מהדיאלוגים שאתה ואני מנהלים כאן קשורים בהווה? כן? לעומת מה משוחזר מגלגולים קודמים. יכול להיות שנגיד, אתה מגיע פה ואתה נורא עצבני, אתה יודע למה? וזה בכלל חוזר למה שהיה בגלגול הקודם.
יכול להיות. יכול להיות שהכעסת אותי, כי כאמור אני ליידי אנגליה, וצלצלתי בפעמון,
ולא הגיע
התאי שלי.
אבל אני, מה, אני עם שירות? לא. כן, כי את ליידי אנגליה ולא הרחת כמו שצריך.
בדיוק.
אותי ואת פמלייתי.
בדיוק, הסכום של הדגים היה מונח לא בזווית הנכונה.
נכון.
אני תוהה לגבי אם יש לך מלאך שומר ולי מלאך שומר, אם אנחנו יכולים להגביר את תדירות החופשות שלנו, ושהם ישדרו.
לא, גם בשיחה, אנחנו האנרגיות של תרבוקיה. אתה כל הזמן מוריד את זה למושגים מאוד מאוד פיזיים, ארציים. לא, הם אור, אי אפשר. יבוא לכאן אור ואור ומה, ואנשים יפתחו את הרדיו וישמעו.
תוכנית שכולה אור, אהבת חינם, סוף סוף, לא המררה והנהי.
וגזמת המלאכים השומרים שלנו. הגרועים שבמלאכים השומרים הם ממורמרים והם קשים מאוד. אני לא מאמין שאני אור.
משמרת,
יש לי אור. מה אני אור?
תעשים טובים התחת שלי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות 8 ונחזור.
בסדר מילייני. בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר. מירי רגב, רבים שואלים לאן היא נעלמה. אם כי אף אחד לא שואל את זה בצער, לתחושתי. משום מחנה.
הם כאילו מעלימים אותה, העלים אותה לגמרי בתחילת הקמפיין הזה לקראת הבחירות. לאחרונה מרשים לה, להבנתי, לא יודע אם באמת מישהו מרשה לה, אבל שומעים אותה מתבטאת בדברים שאין עליהם מחלוקת בכלל.
בדיוק, לאחרונה מותר לה להגיד דברים מובנים מעליהם.
כאילו נגיד נגד סמוטריץ' וכאלה, לא... אתה יודע, לא שיוצרים איזה קונטרוברסיה בשום צורה.
כן, לא שמשרתים את המירי רגביות, כן. שהפכה אותה לדמות המיתית שהיא. אתה יודע שמדי שישי, מי שעוקב אחריה בפייסבוק, מקבל כמה מילים על פרשת השבוע. כמובן מירי רגבי לא היחידה שעושה את זה בפייסבוק, המון המון אנשים, הפייסבוק הפך אותם לפרשנים, פייסבוק הפך אותם לרשי, כן, והם נותנים לך איזשהו משהו על פרשת השבוע, על האופן שבו היא קשורה למי שאנחנו כאן ועכשיו.
בדרך כלל זה נגמר באותה תובנה רדודה.
רדודה, הרי זה כמו הורוסקופים. הרי אתה יכול לקחת כל דבר משם ולהכיל אותו על כל דבר מפה. ועדיין, זה משהו שעושה קרוב באהבת חינם, שנאת חינם. גם לא
בעצם. תמיד, הם יקחו את זה לשם.
Anyway, למה אנחנו מתעכבים על זה? מירי רגב, כשהיא מעלה, היא בדרך כלל מעלה גם תמונה שלה מיום שישי, או בהכנות לארוחת השבת, או בהדלקת הנרות, וכך עשתה בשישי האחרון, העלתה תמונה שלה עצמה, עם כיסוי ראש, מדליקה נרות בביתה. תכף התמונה הזו, אנחנו נעלה אותה בפייסבוק שלנו. יש חפץ מסוים שאיננו מן העניין ולא קשור בשום צורה לכניסת השבת, וקיבל בתמונה שהעלתה מירי רגב בולטות שבעיניי מוזרה מאוד. אני לא אגיד לך מהו החפץ.
אוקיי.
אני אתן לך עכשיו להסתכל על התמונה ותגיד לי אתה מה לא שייך. ולא, אני לא מדבר על הסלסלה ממקסטוק שמונחת שם על המדף.
היא מדליקה נרות במין קערת שמן כזו.
כן, הכל שם מאוד משומן.
יש כוסות, גם זה גביעי יין.
מה יש במרכז התמונה שלא אמור להיות במרכז התמונה?
מה זה במרכז התמונה? זה כמעט על הפרצוף שלה יש כזה קופסה של סוכרזית.
סוכרזית.
אבל זה, תקשיבו, זה לא כאילו תמונה במטבח ונגיד מונחים שם, לא יודע מה, תה קפה וסוכרזית.
תמונה מאוד מאוד סגורה, היא של מירי רגב ושל כל כלי הקדושה והשבת והדלקת הנרות.
זה נראה ממש...
וסוכרזית! היא גם גדולה!
חבילת סוכרזית! מאלה שהם גלילי פלסטיק השיח, שאתה כאילו מסובב את המכסף ומנער...
אני חושב שאתה מסובב, אני חושב שאתה טק לוחץ ויוצא לך הסוכרזית.
זה הטק שיוצא מלמטה?
זה הטק שיוצא מלמטה.
חשבתי שאתה מסובב ואתה מנער, ובתקווה שיצא לך אחד ולא עשרן.
לא, זה של הטק. עכשיו, זה כל כך בולט ומוזר בתמונה, שאתה אומר, הרי תסתכלת על התמונה לפני שאלת אותה, למה לא צילמת את זה מחדש בלי הסוכרזית? או שהסוכרזית היא חלק מהתהליך. לדוגמה, מתפללת לאלוהי הסוכרזית. יושב אלוהי הסוכרזית, או מלאך שומר...
נכון.
כלשהו, אור.
הוא מלאך שומר משקל.
לא תחמיץ שום הזדמנות.
לא תחמיץ.
יושב מלאך, והוא אחראי על הסוכרזית בעולם, ומירי רגב מתפללת אליו, או לחילופין, שיש במחת יחסים תבניאלות, כופרים עלובים, עגלה ריקה, במחת יחסים עם אלוהים של אנשים מאמינים, יש... אלמנט של סוכרזית שאתה ואני לא יודעים עליו.
איזה אלמנט של סוכרזית יכול להיות במערכת היחסים של אנשים מאמינים עם אלוהים?
העובדה היא שהסוכרזית נמצאת שם. מירי רגב שעסוקה בפרשת השבוע, אולי פרשת השבוע עוסקת בסוכרזית. איזה פרשה? זו פרשת דברים
וימתיק.
איזה פרשת דברים? היא עוסקת בדברים שעד היום השתמשתם בסוכר ואין טעם, אפשר היה לשים סוכרזית
או בדברים סתם
כמו למשל סוכרזית.
ופשוט היא אמרה אני צריכה דבר, והדבר הראשון שהיא תפסה זה הסוכרזית,
איזה דברים יש לי,
ניחה אותו ממש מול עיניה
סוכרזית,
כשכינה עצמה. ותראה,
או שאלוהים עכשיו הוא בעניין סוכרזית,
אז מה?
הוא יושב אלוהים בשמיים ואומר גבריאל וקטריאל מאז עקדת יצחק, החליטי, איף, איזה בטן, אומרים לו, אז מה, אבל זה, תאכל, אין לך סלה עולה? הוא אומר, אין לי סלה עולה, אמרו לו, אז תאכל אותו עם ירקות, לא צריך אורז, לא צריך פסטה, תאכל אותו עם ירקות. הוא אומר, כן, אבל אחר כך, אני מתחרה על המתוקים.
בדיוק, זאת הבעיה.
מה זה? החליתי.
גם כל הזמן אנשים באמת, לפחות בעבר, באמת הקריבו מזון ומזון ומזון. תחשוב שאתה רק אלוהים, אתה מקבל כל הזמן מעשר לכהנים, הם לוקחים את זה, הם לוקחים את זה, כל הזמן מביאים לך אוכל, מעלים עם האיזות והכבשים שלהם לבית מקדש, שרק יושב כל היום על כס המלכות, מלכות שמיים, ומגיע האוכל. תחשוב, זה...
וקרובים.
המלאך וול.
מסביב הקרובים.
הוא מביא את האוכל למעלה.
ואומרים לו, טוב, בגילך אתה נראה מדהים, כי יחסית לגילו אלוהים נראה מדהים, בלי לראות אותו יחסית לגילו אלוהים נראה מדהים.
הוא חי מהנצח הרי, מאז נצח.
יחסית לגילו, אומרים לו, נשמה, אתה לא בן 20, אתה לא אמור להיות קוביות בבטן.
חילוף חומרים זה גם לא מה שהיה.
זה לא מה שהיה. גם בוא, אין לך את הגנים שלא יודע ממייק לואיס. אתה מה שאתה.
אתה אלוהים. וזה טוב, אתה טוב, אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה.
נשמה, אם אני בצלמך, בוא. יש על מה לדבר. יש ימים כאלה, ויש ימים כאלה.
למרות שסוכרזית,
מה?
זה לא משהו שאתה ממתיק איתו אוכל, נכון? זה לא, אתה לא שם כאילו באוכל, בתבשילים
הסוכרזית. אני חושב שיש כל מיני מתכונים.
כן, זה יותר.
יש כל מיני מתכונים כאלה, זה אמנם דיאטות קצת עתיקות, דיאטות, שזה, אבל יש כל מיני כאלה שאתם משתמשים. היום הרי לא משתמשים ב...
במה?
כי כשאתה רוצה לרזות, אתה, זה לא סוכרזי, זה היום הדיאטות יכול יותר לכיוון, נראה לי, כן. הבריא וה... זה, זאת אומרת, מירי רגב, אם היא באמת רוצה לקבל את הברכה שמחכה לה, שתעלה לו סטיביה, ולא...
כן, זה לא סוכרזי, יכול להיות שאלוהים הולו קצת אחורה בקטע
נכון.
של טרנדי דיאטות.
כן, הוא התחיל לרובי עכשיו.
בדיוק.
אבל יש לו כזה מין סרט מגבת כזה על המצע, הוא טן טן טן, he's a man on a Saturday night. והוא כאילו עושה שיעורים.
יש לו מדרגה.
כן, הוא אומר, מתי מגיעה הסוכרזית ממירי רגב להזיע בנות? וקופץ על המדרגה
שלו. הוא שואל את המלאכים, שמעתי יש איזה משהו שמטקינס, שמטקינס.
כן, זה עוד לא הגיע אלינו, כן, נכון, קומה אחר.
פה חדש, אני פה כל היום עובד, ממיין אנשים לגן עדן, גיהנום, מה...
או שזה רק של הקפה.
אז זה... ודאי, תשמע. אנחנו הרי כל היום, אנשים מתפללים לאלוהים כדי שיעשה להם נס. אלוהים אומר, אתם תעשו לי נס. אתם תעשו לי נס עם סוכרזית.
בדיוק, אומר אלוהים, אתם רוצים שאני אעשה לכם נס? מירי רגב אמרה, פליז אלוהים, תעשה לנו נס. אמר לה, את רוצה שאני אעשה לך נס? הסוכרזית עלייך. אז אני פשוט תלתה אותך. אליו. אנחנו מיד נעלה את התמונה הזו לפייסבוק. אנא, שימו לב לבולטות. זה באמת כמה זה נקרא? כתותפות? זה ממש במרכז של הפנים.
כן, כן, זה כאילו האובייקט שראתה לנגד עיניה בשעת כניסת השבת.
כן, מדהים. קדושה. אגב, מירי רגב באותו פוסט היא כתבה בסוף הפוסט, מדליקה נרות ומתפללת בקבר רחל אימנו. התמונה איננה צולמה היום. זאת אומרת, התמונה הזאת עם הסוכרזית היא כנראה, לא יודע מה, שבוע קודם נגיד, ואותו יום שבו כתבה את הפוסט ואלתה אותה, היא בכלל מתפללת בקבר רחל אימנו, בתקווה שלקחה איתה את הסוכרזית.
ברור, כי זבח הסוכרזית
הוא... לא, בטח לא במקום כמו קבר רחל אימנו.
לקחה את הקטע. מה, יכול להיות שלקחת את הסוכרזית?
או שיש סוכרזית בקבר רחל אימנו.
או שיש סוכרזית, או שגם רחל התקנאה באלוהים, ואמרה, גם אני רוצה סוכרזית. בואו, כאילו, תביאו לי,
תשכחו. או שרחל התקנאה בלאה. זאת אומרת, סתם, אני לא, אני האחרון שילך למקומות הזולים האלה של ריב כזה על זה.
של החיות.
לאה, כזאת רזה, אחרי כל כך הרבה לידות, מי שרוצה להתפלל אצלי, שיביא לי סוכרזית.
ואבא שלי הכריח אותו לקחת אותה קודם.
אתה? מי
קודם?
לבן! איפה הסוכרזית?
ברחל ביתך הקטנה, לא סתם אני קטנה.
מי קטנה?
לא סתם אני קטנה.
בואו. מירי. כן? כל דברים שקרו.
קרו. תשמע, יש ביהדות הרבה גוונים והרבה פלגים, ואתה יודע, מהחסידויות הנוקשות והשמרניות ביותר, עד הדתיים הליברליים ביותר.
נכון.
יכול להיות שדילגנו, פספסנו, פלג חדש, זרם מאמינים חדש, חסידות הסוכרזית שאנחנו...
או אספרטיימיסטים.
כן, שכאילו, אתה יודע, נהוג כאילו לא להכיר בהם, והנה, סוף סוף עושה מירי רגב את השירות הזה, בזכותם יש הכרה, בקרוב אירועים בהפרדה למאמיני הסוכרזית, ולסתם זוללי סוכר.
נכון.
למרות שאלה עם הסטיביה הם הבעייתיים, ומהם צריך להישמר, מגמרו אותה ילדות
כולה. כי זה כמו רפורמים.
ברור. זה לא יהודים בכלל.
זה לא יהודים. אלה עם הסטיביה הם לא יהודים.
ספרו לנו הבוקר בפני מי אתם צריכים להתנצל היום. אתם יודעים שעשיתם משהו לא טוב, אמרתם משהו לא טוב, זה לא יכול להיות לפני איזשהו זמן, אבל היום אתם מרגישים היטב שאתם צריכים להתנצל בפני אותו מישהו, מישהי. 1-900-7-2-99-99 על מה ובפני מי אתם צריכים להתנצל. 1-900-7-2-99-99 תוכלו לקבל סמארטפון נוקיה 7-1 מתנת קבוצת חט יוד מיד מיד אחרי הפרסומות. 1-900-7-2-99-99 אודליה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, יו, אני מאוד מתרגשת.
אודליה, אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו בפני מי אתם צריכים להתנצל, ורצוי היום, וכבר את מקבלת אוזניות T1C מבית QCY, אוזניות Bluetooth True Wireless, מתנת קבוצת חטי יוד. ספרי בבקשה, אודליה.
טוב,
אז
קודם כל תודה רבה.
בבקשה.
אני צריכה להתנצל בפני מישהי שעובדת איתי, ובפני אחותי. אתמול אני החלטתי לקחת את הכלב של אחותי לעבודה. אני עובדת במרכז קהילתי. ולא היו אמורים להגיע ילדים באותו יום, היה אמור להיות היום הכי רגוע שיש. וגם יום לפני כן לקחתי את הכלב והכל היה בסדר. אממה, ונתתי לו להסתובב ככה במתנס, בכיף שלו. ואז אחד הילדים שיחק עם קורקינט בכניסה. אחד הילדים שלו, אחת העובדות. וכנראה הוא עלה לו על הזנב או על הרגל או משהו בסגנון, והכלב הסתובב והביא לו ביס בירך.
אוי.
כן, הביא לו ביס שאין דברים כאלה. עכשיו הוא התחיל לצרוח צרחות איומות ונתפס עליי ולא כל כך הבנתי מה קרה, ואני תופסת אותו חזק חזק.
הכלב או הילד?
הילד קפץ עליי ואני מנסה לתפוס אותו ואני לא מבינה מה קורה, עד שאמא שלו באה וצרחה עליי ואמרה לי, עוד ילד שחררי את הילד. לא קלטתי בכלל מה קרה, ואז ראינו את הירך שלו, והיה שם חור.
וואו.
כן, היה שם חור, ואז נכנסתי ללחץ, כי בדיוק באותו יום אחותי, בעלה והילדות נסעו לטייל, כאילו, אז הם גם לא היו בבית. אני נסע להתקשר למישהו, לנסות להשיג, לא יודעת, את האישור כלבת, אישור, מה כזה לא יהיה.
זהו, יש נועל מסודר במקרים של נשיכות.
בדיוק. בדיוק, ולמזלי הרב יצאה מלכה שאין דברים כאלה, הבחורה שאני עובדת איתה.
כן.
והיא אמרה, אני לא רוצה שהכלב ייכנס להסגר, אני לא אסגיר אותו, אל תדאגי, רק תביא לי את האישור של הכלבת. והם נסעו למשרד הבריאות, ואני נשארתי עם הכלב בינתיים במתנס סגור, ואז אחותי מתקשרת אליי, ושמעת הסיפור מאבא שלי או משהו בסגנון, וגם היא מאוד מאוד כעסה, היא אומרת איך את בכלל מגיעה את הכלב למתנס, למה נצאת לו בכלל להסתובב.
מה זאת אומרת, אבל היא ידעה שאת מביאה את הכלב למתנס?
לא, היא שמורה עליו
כשהם נוסעו לקופש. היא ידעה שאני אשמור עליו.
אבל היא לא ידעה שאת לוקחת אותו למתנס.
בדיוק.
כן, אבל אני לא חושב שזו סיבה לכעוס עלייך.
אולי זה כלב שיש לו פוטנציאל של נשיכות עם...
נראה לי שהיא מודלת היודעת שיש לו פוטנציאל של נשיכות, לא הייתה מביאה, הכלב לא קטן, את אומרת.
ממש לא קטן, הוא חמוריקו.
גם הילד נסע עם... הילד נסע עם הקורקינט על הזנב של הכלב. נכון, זה מה שהיה טריגר לנשיכה, לא סתם.
כן,
בטעות.
למה לא שמת אותו, כאילו, גם אם הבאת אותו למתנת, למה לא נעלת אותו במשרד? כאילו, למה נתת לו להסתובב חופשי? אז אני צריכה ממש ממש להתנצל.
מסכן הילד. את יודעת שזה דבר שהוא בכל החיים, כן?
מה, הטראומה?
כן. טראומה, הכאב, הסיפור, הזיכרון.
נכון.
גם אני נמשכתי על ידי כלב, היה לי טראומה של שנים, וכשראיתי אותו נמשך, וכאילו החזיר אותי אחורה למתי אני נמשכתי.
אני צריך להביא לילד כלב.
זהו, אז אחר כך כזה נורא ביקשתי מהאימא שתבוא בשביל לתת את הכלב, כדי שלא יהיה לך...
באמת, שלא יתבסס פחד מכלבים.
בדיוק, בדיוק. זה הסליחה שלי.
טוב, בהחלט, את בהחלט צריכה.
גם צריכה להתנצל לפני כמה גורמים, זאת אומרת, זה לא סליחה אחת, זה האחות, וזה האימא, וזה הילד.
וואו, והמנהלת שלי, וכולם, בקיצור.
כן.
עשיתי פדיחה.
לגמרי. אבל יפה, בסדר, לדבר פה זה תחילת ההכאה על חטא.
כן, למרות שהילד...
גמור.
זהו, הילד קצת גמור.
בן כמה הילד?
9.
כן, זה לא טוב, אבל אם זה היה קורה ב-5 זה היה יותר גרוע.
כן, זה נכון.
זה 9.
טוב.
טוב, ביי.
תודה, דליה.
יהיה לכם בוקר מקסים, אני מתה עליכם.
ביי, תודה רבה.
ביי, ביי.
כן. לא פשוט.
פתאום נזכרתי שלפני כמה שנים, ואפילו סיפרתי את זה כאן בתוכנית, נשך אותי כלב בתחת.
נכון, אני זוכר את זה.
החלט, נשך אותי כלב בתחת. כשבאתי, נדמה לי, לאסוף את ביתי מחברה, היה שם זה כלב.
בתחת.
בתחת.
בצ'יק.
כי הסתובבתי. כי הוא התחיל לנבוח עליי או משהו כזה. הסתובבתי, נדמה לי, והוא נדפק. ביסס. ביסס. מי אס. יופ.
מה עשית באותו רגע?
כאב לי בטירוף, ניסיתי לשמור על פסון. צעקתי על השכן, שזה היה הכלב שלו.
אוקיי.
שאומר לי, מה? היה איזה דין שם.
ברוך אבל.
אני לא זוכר בדיוק מה, אבל זה כאב לי בטירוף. בדקתי, או שהלכתי לקבל חיסון, אחרי זה, אבל לא זוכר. זה היה רגע מאוד, מאוד משפיל.
כן, אני חושב שאם יש התחלה של טראומה, אז שם היא מונחת, בהשפלה. אצלך, בכאב.
שוב, הייתי אדם מבוגר גם.
גם היית אדם מבוגר, וכמו שאתה אומר, אני לא זכרתי את זה, אבל כן, פתאום אני נזכר. אתה אומר, פתאום אני נזכר. אבל זה לא מלווה אותך.
תראה, כל מה שאני עובר ליד אותו בית, אני זוכר שזה קרה שם.
אתה זוכר שזה קרה? ושאתה עובר ליד כלבים אחרים?
אין לי בעיה עם כלבים. אני סבבה עם כלבים. גם לפני זה הייתי סבבה עם כלבים, כן? אין לי כלב, אבל אין לי שום פחד מכלבים. עד היום. אבל הרגע הזה שבו אני זוכר את הכאב שמפלח את ישבני, זה לא אמור לקרות, אתה מבין? זה לא אמור לקרות. זה מה שאתה אומר, האם זה קרה עכשיו באמת?
יש כלב, אני כשהייתי ילד מאוד הייתי מאוד פחדתי מכלבים, ואז באמת היה לי כלב איזה זמן וזה, וכל היה בסדר, אבל היום יש רק כלב אחד בעולם שאני ממש ממש מפחד ממנו.
איזה?
של חברים.
שאתה מפחד?
מפחד אמיתי. אמיתי, עכשיו הוא לא נושך, הוא לא כלום.
עושה כאילו עם הרגליים כזה?
הוא מפחיד אותי.
הוא גדול? הוא
מפחיד אותי. פחות גדול מכפי שאני חווה אותו. חן, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
יכול להיות אולי יותר טוב בסוף היום.
בסוף היום? כי יש לך עוד התנצלות על הראש בגלל זה?
כן.
בפני מי?
בפני העוזרת של סבתא שלי.
אוקיי.
סבתא שלי, היא בן אדם, כאילו יש לה לב ונתינה, והיא באמת כל מי שמכיר אותה אוהב אותה, והיא כאילו כל כך תמימה וגם מסודרת, ואז שבוע שעבר, וכאילו היא לא כל כך אוהבת את העוזרת שלה, כי היא כל מיני חושדת בה.
כן. ושבוע שעבר... זו עוזרת שמנקה אצלה, או כן. מטפלת קבועה כזאת?
לא, שמנקה.
אוקיי. Okay.
ושבוע שעבר היא ראתה, הסבתא שלי ראתה שהיא מתעסקת כאילו באזור מסוים יותר, ואחרי שהיא הלכה היא גילתה שכל התכשיטים והיהלומים של השולד בשל אזור נעלמו. וקרה למשפחה וניסינו לחפש איתה ולא מצאנו, והיא ממש כאילו אמרה שזאת היא. והלכתי אני אישית והתעמתתי עם העוזרת, ואמרתי לה שתראה לנו את התיק שלה.
לא אמרת לה קודם היו במגירה הזה, את זוכרת איפה שמת אותם?
זה התחיל ככה, היא אמרה שהיא לא יודעת והיא לא ראתה, היא בכלל לא הגיעה לאזור, והיא כאילו ממש הייתה בשוק, אבל אני נורא האמנתי לסבתא שלי, כי היא באמת מסודרת, ולא האמנתי שהיא כאילו תגיד ככה על בן אדם.
כן, ומה שהתחיל בתור שיחה קצת לא נעימה, הפך להיות אקט ממש משפיל שביקשת ממנה להראות את התיק.
והיא התחילה לבכות, והיא אמרה שהיא לא רוצה לחזור, ושהיא ממש לא עשתה את זה. בסופו של דבר, כאילו, זה נגמר לא טוב. ופשוט יום אחרי סבתא שלי מצא איזה בתיק אחר שלה שהוא היה יחסית במקום מוסתר. בסופו של דבר דרך גורמים כאילו מקושרים היא אמרה שהיא תחזור, כאילו היא לפני שאמרנו לה שמצאנו, היא אמרה שהיא תחזור כי היא צריכה את העבודה הזאת.
את חייבת להתנצל בפניה, מוכרחה, מוכרחה, מוכרחה.
ואני צריכה לאסוף אותה, ואני...
היא כבר יודעת שנמצאו התכשיטים, נכון?
לא, היא לא יודעת.
עד עכשיו לא סיפרתם לה שנמצאו התכשיטים?
איך לא התקשרתם מיד להגיד לה, תקשיבי, אנחנו נורא 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 מתנצלים, היא שכחה שזה בתיק אחר. זאת אומרת, אותה אישה שגם ככה השפלתם בחוויית החיפוש הפולשנית הזאת,
היא עדיין חושבת שהתכשיטים נעלמו
ומגיעה לעבודה כי היא צריכה את העבודה במקום הזה שגמר אותה.
יו, בואי נחשוב מה את יכולה לעשות כדי לשמח אותה.
קודם כל פיצוי, מעבר לסליחה שהיא צריכה להיאמר בצורה ישירה וכנה ואותנטית.
צריך להיות פיצוי לא, 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 לא ציני, לא כלאחר יד.
לא, 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 באמת, מתוך כוונה אמיתית.
מתנה.
אבל אני אקבל את הטלפון הזה, כי באמת יש לטלפון נורא.
זה קיבלת מאיתנו, אם תקבלי, כן? הלו. זה לא...
לא, צריך איזה...
לעשות פורוורד למתנות, זה לא כן מספיק. אתם צריכים באמת...
איזושהי מתנה, אולי איזה תיק.
לא טוב.
במקום ההוא שפתחת. או תכשיט, למשל.
אבל
היא הייתה אחד מהיהלומים של סבדה.
היא במילה לא זוכרת, הרי איפה היא הניחה אותה.
איפה היא הניחה אותה, איפה
היא שמה אותה. זה ממש לא אני להשאים אותה, פשוט סבתא שלי, כאילו, זה כמו שתראה בן אדם שהוא, בן אדם שבחיים לא עשה שום דבר לאף אחד, שהוא בטוח במשהו, וכאילו אתה
אבל חן, איתו... חן, גם סבתא שלך צריכה להתנצל בפניה, כן?
נכון, היא גם תעשה את זה, היא גם מרגישה לא נעים, אבל אני, כי נכנסתי לסיטואציה שהיא גם לא קשורה אליי כדי להגן...
אבל למה לא התקשרתם אליה ברגע שמצאתם?
לא היה לי נעים.
מתי מצאתם? כמה זמן היא חיה בתוך התחושה הזאת?
כבר 4 ימים.
יו, באמת, איזה משכנה, באמת, איזה משכנה.
שזוכה על הפרנסה.
כל הכיוונים, אתה מבין, אין לה אפילו את היכולת להגיד... אני לא מגיעה יותר לשם, אני לא מגיעה יותר לשם, אם הם חושדים בי, אם ככה הם רואים אותי, אני לא מגיעה, אין לה אפילו את הפריבילגיה.
סליחה ומתנה,
אפילו איזה גיפט קארד לאיזה רשת ביגוד,
משהו כזה
נדיב ויפה ונדיב, כן?
ולהגיד אני באמת 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 מצטערת, זה בגלל שזו סבתא ושאני אוהבת אותה ושזה לא קרה קודם ואני ידע להבא וכל דבר שתגידי מעכשיו אני תמיד אאמין לך, באמת כאילו.
וגם סבתא מרגישה לא נעים, ואני בטוחה שהיא תתנצל ברגע שהיא תראה אותך. והנה 500 שקל גם איתנו ל...
כן, כן, נכון. משהו שיש בו אי לבל, משהו שהוא בין בני אדם, לא משהו מעמדי, לא התנצלות כזאת של את עובדת אצלנו ואנחנו לוקחים בחזרה.
העוזרות הקודמות גנבו מאיתנו, ולכן חשבנו
משהו שהוא ממש אנושי, בגובה העיניים. אם את יכולה לגייס דמעות, לכי על זה.
לא.
לא, אני, אל תדאג, אני אתנצל,
אני אמצא את נשמתי,
באמת.
לא, אני מאמין לך.
ביטה, באמת.
כן.
תודה, ותגידי גם, השאלה איך מסבירים את זה שארבעה ימים כבר יודעים על ה...
אתמול מצאנו תכשיטים.
אתמול סבתא נזכרה, אולי גם
תפילי את זה עליה. וסבתא תגיד, לא, נזכרתי בני שלושה ימים, בסדר,
נזכר. הרוויח את זה ביושר, כן?
כן, למרות שמסכנה גם זה יסה, אנשים בגיל מאוד מבוגר נוטים לשכוח ונבהלה, וגם את זה אפשר להבין.
תאשים טוב, זה. תודה, חן.
היא גונבת. היא גונבת.
היהלומים.
היא גונבת.
יהלומי המלכה, כן? יהלומי הכתר.
יהלומים. בסדר. אז מגיע היום שצריך כאילו לראות כמה הם שווים. מה הם שווים? שמבים.
גלה.
שמעלומים.
שזרקון בגימטריה שווה יותר.
כן.
מה
נעשה? זו השאלה, יש פה שאלה מוזרית.
אני...
שאלה ממשפחת ה... זה נתים פרסים לזה.
קודם כל, שתיהן התקשרו כדי להתנצל, אנחנו לא מודדים שום דבר, אנחנו ביקשנו במפורש שמי שצריך לבקש סליחה יתקשר, כן?
נכון.
אז אני חושב שאודליה עם הכלב...
אודליה עם הכלב?
כי אני מריח שכן תיתן את זה לעוזרת, את הטלפון, אם אנחנו ניתן לה אותו.
בסדר, אבל בוא, אנחנו לא שולחים אותו היום. אני מקווה שאף אחד ממי שמדבר איתנו לא סבור שהיום יהיה לטלפון לתת לעוזרת. כנראה העוזרת הבאה כבר תהנה ממנו. בסדר? מתבוא להרצליה במקרה איזה יום. לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. זה נכון. זה לוקח לי זמן להגיע. כן, הדברים לוקח זמן להגיע. אלי כתב עם להרצליה. שהפיתוי הוא כמובן להצטלם עם פלוויה.
ואז כשמגיעים, רואים ש...
כסערה, אנחנו חולפים על פני הזה, תמיד שמאזנים, תקווים אצל הפרסים.
וגם תמיד המפגש הוא קומה אחזה, שזה לא מאמינים שזה באמת אלה האנשים. סתם נראה שני באמס כאילו שחולפים
ברד. לא מאכזב. לא הוא מאכזב.
אז כן, את זוכה בטלפון.
אלא אם אתה יבואן של בירקנשטוק, המפגש הוא מאכזב.
נוקיה, סמארטפון נוקיה 7-1 עם אנדרואיד 1, הדשות צילום מבית סייס ואחסון מדיה אינסופי, מתנת קבוצת חטיות.
משהו קטן וקטנוני ב... בענייני בחירות, מפלגת המחנה הדמוקרטי של ניצן הורוביץ, סתיו שפיר, אהוד ברק, השיקו את הקמפיין שלהם. לא מציק לך שיש שם טעות בעברית?
איזה טעות בעברית? לא, לא, לא ראיתי קמפיין.
כל
כן.
השלטים, או לפחות מה שמלו עד עכשיו, או הזה, הולך ככה שיש מצד ימין את הימין, מצד שמאל את השמאל, נגיד בשלט הגדול שלה, יש לך מצד ימין את תמונה של ליברמן, דוד ביטן, מירי רגב, כזה בשחור לבן, ומצד שמאל את אהוד ברק, סתיו שפיר, ניצן הורוביץ בצבעוני, ובאמצע כזה יש בני גנץ שהוא חצי שחור לבן, חצי צבעוני, ומצד ימין כתוב זה פחדנות, ומצד שמאל זה אומץ. אבל אי אפשר להגיד זה פחדנות. נכון?
זאת פחדנות.
זו פחדנות.
זה פחדנות, אבל זה מתקשר...
זה אומץ, זהו אומץ. לא יודע, זה קצת אילגי, אבל איכשהו בזה אומץ זה עובר בסדר, בזה פחדן. מה זה זה פחדנות?
כי... כאילו זה מתקשר לשורה שמלמעלה, בטח, לא?
השורה שמלמעלה היא ממשלת אחדות ימנית.
ממשלת אחדות ימנית, זה פחדנות?
בדיוק. ממשלת שינוי לישראל זה אומץ.
אבל זה גם לא טוב, כי הממשלה היא נקבה.
נכון. כן, אבל אולי, אולי בקטע דיבורי, השאלה למה אתה משייך את הזה, למילה שבאה לפני או למילה שבאה אחרי?
גם פחדנות.
לא, אני מדבר על אומץ עכשיו. זה בכל מקרה בעייתי מבחינה ניסוחית, בטח ובטח כשכתוב בגדול, זה פחדנות. עכשיו, אני מבין את המסר. המסר אגב הוא טוב, אבל משהו עם הזה שם לא יושב לי.
לא, זה...
לא יושב לי.
זה נראה רע. זה נראה רע, זה נראה אילג.
דרך אבל, כשלטים טובים.
לא יודע, גם כל יותר מדי פרצופים, הראית לי את זה עכשיו שם עם הגנץ באמצע, וזה תמיד זה יותר מדי מתוחכם, יותר מדי מתחכם. זה מין פלטה כזאת, מן השחור לבן, אל הצבעוני, דרך החצוי.
די, אנחנו לא יכולים...
תגידו משהו פשוט וענייני כבר.
די, לכעוס על השמאל.
שיסחוף.
די, נו, בסדר.
משהו פשוט, בגובה העיניים, בלי כל התחכומיישן. מה אתה חושב על המיתוג החדש של מה שהיה הבית היהודי ואז נהיה הימין החדש ואז יכול מפלגות הימין ואז
מה יש שם חדש?
ימינה.
אה, קוראים להם ימינה?
זה כן, אותיות נשארו אותן אותיות.
איך לא ידעתי את זה?
תת בית, אתמול היה אירוע השקה, התנצלות של סמוטריץ' הייתה במסגרת אירוע השקה של מפלגת ימינה. וכאילו זה משחק טוב עם סיסמאות, אתה יודע, העם רוצה ימינה, ימינה מן הליכוד, המדינה כולה פונה ימינה, בטח זה קשור גם איכשהו, אתה יודע, עם...
אוף, האמת... ואם היה שמאלה, נגיד, הייתי מחבב את זה? לא. לא. זה שם, זה שם...
מפלגת שמאלה.
לא, זה שם מווייז.
נכון.
ימינה? בפנייה הבאה, בצומת הבאה, פני ימינה.
כן.
ברמזור, פני ימינה.
שוטר לפניך.
כן, נכון. Roundabout, שזו רק, מילה רק של ווייז.
תגיד, גם אצלך זה עבר לאנגלית אוטומטית?
לא, אני לא, אני אבל בלי קול.
אה, כי אצלי פתאום התחלף הממשק ל...
כל הממשק או רק הקול?
הממשק הוא תמיד באנגלית.
לא, אצלי הממשק הוא בעברית.
ואיכשהו הדיבור התחלף לי לאנגלית, ואני שמעתי את הראונדאבאוט הזה שאני באלת.
ראונדאבאוט זה מילה מווייז, מילה שאנשים מקיימת רק בווייז, אבל לא משנה. גם ימינה זו מילה מווייז. לא, אני לא אוהב את זה. למרות שזה משהו שאנחנו נתרגל אליו מהר מאוד, אנחנו מתרגלים באופן כללי שמות לא טובים מהר מאוד.
זה נכון מאוד. אגב, זה ממש ממש נכון.
ימינה, מפלגת ימינה.
יש המון דברים שהם...
למרות שזה נחמד שזה נשי, המילה ימינה. נכון, כי זה כמו ימין, אבל בנקבה. ימינה. וזה כאילו העובדה שהמפלגה הכי ימנית היא עומדת בראשה אישה, שלא משנה מה דעתנו על ידיים, הפוליטיקאית החשובה בישראל.
והיחידה שעומדת בראש מפלגה.
נכון, והיא ימינה.
ימינה.
כן, היינו ימין, אבל מאז שיש את הילד שקד, אנחנו ימינה.
זה שם? ימינית.
לא, מהבחינה הזו זה שם טוב.
הוא מרקח קצת את הימין, אגב.
כן.
אבל הנה, אתה רואה, כבר התרגלת. כבר התרגלת. יש המון שמות שבהתחלה הם הרי...
זה פשוט לא כל כך אכפת לי, ולכן התרגלתי. אני חושב שזה חלק מעניין, אבל כן.
בואו נבקש ממאזיננו לסמס שמות לא טובים, שכאילו התרגלו אליהם כבר.
מה למשל?
תשמע, שמלה. כך...
אני אגיד לך מה, האליט...
אליט, כי זה יושן.
מה זה אליט?
זה מילה יושן.
ועכשיו אתה יודע את זה, כי זה כבר מותג, זה הרבה יותר...
כן.
הרבה יותר גדול מהמילה.
סתם, הנה, מול העיניים מונח לי העיתון, ידיעות אחרונות. תחשוב, היית משיק היום מוצר, היית משיק היום עיתון, ובחיים, זה אפילו לא הייתה אופציה.
הידיעות האחרונות!
נכון, כי זה מתייחס לאיזה מין דחיפות מן העבר כזאת.
כן. נכון, נכון.
ידיעות, כאילו.
הגיעו, כן. זה אתה. זה, יש בזה משהו של מברקים ודואר. כן. ידיעות אחרונות. נכון.
אבל התרגלנו, היום זה נראה, אתה יודע, אתה בכלל לא מתעכב לחשוב.
אתה אומר, מעריב והארץ, איכשהו נשמע יותר כמו מותג.
כן.
ידיעות אחרונות? זה כאילו, אמרו, מה יש לנו בעיתון? אמרו, את הידיעות האחרונות, אז בואו ככה נקרא לו.
וגם ישראל היום, נגיד.
והיום אתה רגיל לזה כמובן.
בדיוק, אתה בכלל לא מתעכב שנייה שזה לא מזר בעצם, וזה לא טוב.
latest news כזה, אבל גם זה לא שם ליטה.
יש איזה עיתון יידישאי כזה, לא? Let's the nice. אני חושב שזה latest news.
זה נשמע לי, אני פשוט יודעת שיש עיתון Let's the nice.
בואו נבקש מאזינו שסמסו. שמות לא טובים, אבל שהתרגלנו אליהם כבר, ופשוט אתה לא עוצר שנייה לחשוב שהם...
ידיעות אחרונות!
סמסו אלינו, SMS 072-252-99-99, 072-252-99-99.
קורה.
בסדר. מה?
הכל בסדר. לא, אני... הייתי עסוק באיזו מחשבה. קודם, ראית שדיברתי לעצמי קודם?
עניתי לך, אבל אמרת לי, דיברתי לעצמי.
נכון, אמרת לי, מה? ואז הבנתי שאמרתי את זה בכל רם. כן, לא, אני עסוק באיזו מחשבה. זה לא מרפא ממני.
רוצה לדבר איתי עליה?
לא.
אוקיי. טוב. שמע, אני חייב להראות לך משהו. יעיף לך את המוח. אני ראיתי את זה 3 פעמים ברצף. דבר מדהים, מדהים, מדהים.
אוקיי.
יש את הטכנולוגיה הזאת שהולכת לאט לאט ונהיית נפוצה, שנקראת דיפ פייק.
דיפ פייק, כן.
זה זיוף עמוק של וידאו שנעשה באמצעות בינה מלאכותית.
אני הבנתי שזה מנוצל כבר לרעה.
בדיוק.
בכל מיני הקשרים פורנוגרפיים.
כן, שלמשל אפשר להשתיל על סרט פורנו את הפרצוף.
כן.
אבל זה בדיוק העניין, זה לא משתיל את הפרצוף, נגיד סתם, לא יודע מה, עשו את זה, אני לא זוכר לאיזה כוכבת, זה לא משתיל. אנחנו צריכים להבדיל בתפיסה ש... אתה יודע, נגיד בפוטושופ, כאילו אתה לוקח פרצוף ושם אותו על פרצוף אחר.
נכון.
זה להשתיל. פה, העיבוד וידאו לוקח נגיד תמונה של מישהו ויודע לייצר לפיה את הפנים מחדש, את הפרצוף מחדש.
בקטע של בינה מלאכותית.
כן, הוא לומד את הפנים.
לומד את הפנים. ואז אתה רואה את זה ונדמה לך ששני האנשים האלה מאוד מאוד דומים, נכון? כי המעברים בין...
או לא מעברים אפילו, אתה יודע.
או שמעבר אפילו, האופן שבו פרצוף אחד יושב על גוף מסוים הוא מושלם.
בדיוק. עכשיו, מה קשה הרי בווידאו? כי זה לא כמו תמונת סטילס בפוטושופ, שזה, אתה יודע, זה פריים אחד, זה זווית אחת, זה מה שזה. אתה בעיבוד כזה או אחר יכול פשוט להטמיע פרצוף של מישהו על מישהו אחר, וזה נראה טוב. בווידאו, בן אדם זז, מיקרו זוויות, תנועה, פרופורציות משתנות כל הזמן, יש המון 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 פרמטרים שצריך לשמור עליהם חיים ומומצאים, כי זה לא שלקחו את אותו סרטון של אדם עושה בדיוק את אותה תנועה והשתילו אותו על אותו אדם עושה בדיוק את אותה תנועה. המחשב צריך לייצר את זה, וזה...
כן, ולכן בדרך כלל בווידאו אתה רואה את ההשתלה, אתה רואה גם זה ממש ממש טוב, אז אתה תגיד וואי איזה זיוף טוב. אבל בדיפ פייק זה נראה אמיתי.
נראה אמיתי לגמרי, והאלגוריתמים האלה הם הולכים ונהיים כל כך חכמים, שהוא יודע באמת לקחת דמות ופשוט להפוך אותה למישהו אחר.
תחשוב איזה דבר מוזר זה, כי ברמה הבלק מירורית, ברמה הזמנים המוזרים שבהם אנחנו חיים, כי תכף אפשר יהיה באמצעות וידאו לייחס לכל אדם כל דבר.
אחד הדברים הכי מדוברים בהקשר הזה זה שכבר אי אפשר יהיה להאמין לכלום, כי היום אתה יודע יש לך הוכחה, צילום וידאו, אז הנה הבן אדם היה פה, עשה ככה, אמר ככה. זהו, העידן הזה ייגמר ברגע שהדיפ פייק יהפוך להיות טכנולוגיה רווחת, כי אפשר יהיה להשתיל כל מילה אצל כל אדם, וזה יראה כאילו הוא אומר אותו. אתה תוכל לשמוע את נתניהו, לא יודע מה אומר, אני ביום שישי במחסום וואץ' בבילעין, ואתה תשמע את טראמפ אומר כמה אני אוהב שחורים, ואתה תשמע, אתה יכול...
דווקא נתת דוגמאות מאוד מקסימות.
אתה יודע, wishful thinking. אבל, אז אתמול השתחרר, יצא ברשת קטע, יש את השחקן הזה, ביל היידר.
כן, קומיקאי מ-SNL.
כן. שיחק לפני 10 שנים, השתתף באיזשהו סרט עם תום קרוז, ברח לי השם שלו.
טופיק טנדר?
כן, 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 כן.
סרט יפה.
כן, אחלה סרט. ויצא, והתראיין אצל דיוויד לטרמן. עכשיו, תוך כדי הרעיון, אותו ביל היידר יושב ומספר כמובן על החוויה לעבוד לצד תום קרוז, שהוא כזה קטן ושולי, ותום קרוז הוא גדול כוכבי הקולנוע של דורנו, והוא מתאר כל מיני דיאלוגים שהיו לו עם תום קרוז, ואיך הוא התרגש, והוא מחכה את תום קרוז.
אוקיי, ובעצם מה עשו שם?
השתילו את הפרצוף של תום קרוז על ביל היידר, בכל פעם שביל היידר מחכה את תום קרוז ומצטט את דבריו. עכשיו, זה נראה מטורף.
Funny Bill Hader, ladies and gentlemen.
הנה מתחיל הרעיון עם לטרמן.
תזיז את המיקרופון.
Every movie I saw in the last several months, you were in it. And good for you. That's
great. Oh, thanks, buddy. Thanks.
And I was wondering about the one, the Tropic Thunder.
Yeah, Tropic Thunder.
With Tom Cruise. You're working with Tom Cruise. What was that experience like?
It was amazing. Like, we got to dance together.
עכשיו הוא אדם לא יפה כמו תום קרוז.
עכשיו
מדבר על זה שהם יקריאו, נכנס להקראה של התסריט.
You get together and you read through the script. And so it's like, you know, all these heavyweights, like, you know, Ben Stiller.
פתאום שהוא מדבר על מה אומר תום קרוז, הפרצוף שלו משתנה, אתה לא קולט את זה בהתחלה.
Like, you know, like, hey, happy to be here, guys. And some other supporting guys. And then Tom Cruise walks in. And even though
he's
super stoked to be there, you know, just like,
ואז הוא חוזר להיות בילדר. ותום קרוז.
You know, like,
המעברים הם משוגעים.
אתה לא שם לב שזה קורה.
רגע, תביא לראות עוד. תכף זה בפייסבוק.
When he walks into a room. And so he comes over and he sits next to me. And I think he had been briefed on some of the supporting guys. But he was like trying to place me, you know. So he sat down next to me and he's like,
תום קרוז.
וואו.
תום קרוז. זה תום קרוז עכשיו יושב שם.
I love your work.
וואו. זה
thanks, I love your work too.
חוזר להיות בלידר.
זה כאילו שני אנשים באותו בן אדם. זה הדבר הכי מטורף שלי.
And I go, yeah, you know, I'm friends with Judd Apatow and Seth Rogen, and they went to your house. He went, yes.
תום קרוז.
Yes, yes. They did come to my house.
תקשיבו, אתם חייבים, חייבים, חייבים לראות את זה.
Seth Rogen was like, you know, it was amazing.
Seth Rogen.
Like, you know, a bike track in his backyard. It's phenomenal. And I did a Seth Rogen impression, and it was like I did a magic trick. Tom Cruise was like, yeah.
תום קרוז.
יו, איזה מטורף זה.
מפחיד.
זה ממש ממש מפחיד. תקשיב, כל אחד יכול להיות
כל אחד.
בכל מקום.
ולעשות כל דבר. זה מפלצתי.
יו, תחשוב על מין תום קרוז כזה. תחשוב באופן כללי על אנשים מפורסמים שגם ככה שמחה ופניך קצת מופקעים ממך, הם קצת הופכים להיות, אתה יודע, רכוש הכלל במובן של, אתה יודע, זכר פורה להשלכות של כל מי שמתבונן. עכשיו זה עוד שלב של זה. אפשר ממש בווידאו לייחס לך מה שרוצים לייחס לך.
אני חושב שזה באמת ימוטט את האמונה האנושית במראה העיניים.
נכון, תחשוב, וידאו זה דבר כל כך, כל כך יציב, זו ההוכחה.
כן.
הנה, זה צולם בווידאו, סימן שזה קרה.
כן. מה אתה מתווכח שלא או מכחיש? יש בווידאו.
יש בווידאו. יש צילום של זה.
וזה ירסק את האנושות, אני חושב.
ירסק את האנושות.
תקשיב, תחשוב שמשהו קיומי, כמו מראה עיניים, כן? אחד החושים הבסיסיים והראשוניים ביותר, הולך כבר לא להיות קשור למציאות.
כן, הולך להישחק. זה לא בדיוק מראה עיניים, כי אם היית יושב מול ביל היידר, פייס טו פייס, פניו לא היו משתנות.
חלק נכבד מהתקשורת שלנו עם העולם היום מתבצע דרך מסך. ברגע שאתה לא יכול להאמין יותר למה שאתה רואה במסך, אני חושב שזה יקריס משהו מהותי באמון של אדם בעולמו.
בדיוק, ביציבות של העולם.
לדעתי, כשזה יתפתח ויתקדם, תצטרך להיות איזושהי רגולציה מאוד 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 מחמירה על זה. שאתה יודע, צריך, אם עושים דבר כזה, צריך איזה סימון או הזהרה או משהו.
כן, אבל הרגולציה הזו תיוולד מתוך שגיאות, מתוך פשלות.
וכמובן באיחור רב מדי.
באיחור רב, בדיוק. לאור הדבר האיום ונורא שקרה, אין אלא להסיק מסקנות. אבל קודם יקרה הדבר האיום ונורא. תקשיב, זה מדהים.
זה מדהים.
חייבים להעלות את זה לפייסבוק שלנו, את ה...
כן, כבר אנחנו...
וואו, תראו את זה.
אתם חייבים, זה כאילו, רק כשרואים את זה, כי אתה בהתחלה לא מבין איפה, ופתאום אתה מבין שאתה רואה פתאום אדם אחר.
כן.
מדהים. ביקשנו שתסמסו לנו שמות
גרועים
שהתרגלנו אליהם. של מותגים, של חברות.
נכון מאוד. מה סימסו?
פלאפון.
כי זה מבטא את
את ההשתאות.
זה פרימיטיבי.
זה מבטא את ההשתאות מכך שיש...
הפלא הזה.
הפלא הזה. טלפון שהוא לא בבית.
כן.
בנק הפועלים.
כי מה בינו ובין פועלים? יכול להיות שזה התחיל בתוך איזה, בתור איזה, אתה יודע, קופת הפועל, כזה מין.
כן, אבל זה אני חושב מאוד ברור המניע של זה, בנק הפועלים.
למרות שאנשים שגדלים היום, אתה יודע שכל תרבות מעמד הפועלים, לצערנו, לא קיימת בכלל כבר, לא קיימת, זאת אומרת, זה לא של מעמד הפועלים, אלא שההתאגדות.
הזיהוי של פועלים כפועלים.
והכוח המשותף של פועלים כנגד התאגידים והמעמד העליון.
אבל כל השמות של הבנקים, אגב, מוזרים. מה זה תפחות?
הבאים לאומי.
מה זה תפחות?
תפחות.
מה זה דיסקונט?
מזרחי.
מה זה דיסקונט?
דיסקונט זה מדיסקאונט.
כן, אבל זה שם מוזר להפלי. כי אז, אבל זה לא דיסקאונט, זה דיסקונט.
כן.
מה זה?
נכון.
אתר.
אוצר החייל.
אוצר החייל.
גם היום, אם הייתם עושים בנקים שהוא יש לו אוריינטציה צבאית, אבל לא היו קוראים לו בוודאות, אוצר החייל.
נו.
אתר וואלה.
למה אתר וואלה זה שם מעולה?
אני גם חושב.
מה מוזר בזה?
זה גם מילת סלנג שהיא לא נשחקת.
מילת סלנג שלא נשחקה, זה בדיוק מתאים לסוג התגובה שאתה רוצה לקבל. אני חושב שזה שם מבריק וואלה.
נכון.
חצי פנסיון, פנסיון מלא.
נכון. כי זה כל כך לא...
אבל זה לא שם של משהו.
אבל זה מיתוג של משהו. זה לא, זה לא מותג, אבל זה, זו טרמינולוגיה לא טובה למשהו שהוא כיפי.
חצי, מילה עתיקה כזאת, אבל זה לא מותג. זה לא ידיעות, כן?
המשביר לצרכן.
המשביר לצרכן.
זה גם מאותה עתיקות.
כן. אני חושב שזו אחת הבעיות שלהם. שזה משהו שזוהה שם עם יושן וניסו המון פעמים למתג עצמו מחדש.
H&O, לא, כל מיני כאלה.
לא, H&O זה משהו אחר.
זה המשביר אופנה.
זה לא קשור, המשביר הצרכן.
חברת טבע.
מה לא בסדר בטבע?
לא יודע.
בסדר גמור, כן.
זה שזה מייצר תרופות שאינן טבעיות, אבל...
נכון, אבל בסדר.
זמנים לא טובים לטבע.
כן.
נייר טואלט.
נייר או טואלט?
זה לא רע בעיניי, זאת אומרת, טואלט זה שירותים. ונייר טואלט...
זה בסדר.
לא, שמות של מותגים, מותגים.
תביאו שמות של מותגים.
הג'וינט לישראל.
זה סתם, זה לצות אבל, בוא.
נכון, אבל היום שאתה שומע ג'וינט, אתה יותר חושב על הסיגריה המגולגלת מאשר על המגבית המאוחדת.
נכון.
יינות ביטן.
מה לא בסדר בזה?
לא יודע, זה גם שם משפחה של הבעלים, לא?
כן, מה אתם רוצים? מה עוד?
רנואר.
אני לא יודעת למה זה לא בסדר.
למה?
כן, מה עוד?
פנאי פלוס.
נכון.
פנאי פלוס, זה דוגמה טובה.
נכון מאוד.
פנאי פלוס, למרות שתדע לך שעניין הפלוסים חוזר עכשיו. יש דיסני פלוס, זה עומד להיות השירות החדש של הסטרימינג של דיסני. קורה מחדש איזה משהו עם הפלוסים.
הפלוס איתנו.
אנשים גם משתמשים בפלוס כדי להדגיש, אם נגיד יכתבו איזשהו משהו וליד זה פלוס פלוס.
פלוס אחד.
או פלוס פלוס.
גם, אבל פלוסים תמיד היו איתנו, כל האפלים, אייפון זה פלוס, אייפון זה פלוס.
נכון, נכון. אבל פנאי פלוס, בכלל ההתייחסות לפנאי.
תרבות הפנאי הזו.
כן, זאת אומרת, כל החומרים האלה הם לא לאנשים רציניים, רק למי שיש להם זמן פנוי, מי שיש להם פנאי.
זה לא סתם פנאי, זה פנאי פלוס.
עכשיו, אותם חומרים שיש, לצורך העניין, בפנאי פלוס, חומרים שמסוכרים גם בעיתונים הגדולים, זאת אומרת, כבר מזמן לא דבר של רק מי שיש לו זמן להתעסק בהם, שהוא לא חשוב מדי בשבילם.
רוב העיתונים הם רוב הזמן פנאי פלוס.
פנאי פלוס, כן.
אבל זה נכון, שוב, שזה צמח, מתי נוסד המגזין, שנות ה-80 או תחילת ה-90, משהו כזה. זה היה, כאילו, אתה רוצה לתאר את תרבות הפנאי.
פנאי פלוס. כן.
ימית 2000 ועידן 2000.
כל טרמינולוגיית ה-2000 כשאנחנו כבר 19 שנה אחרי היא מיותרת לחלוטין.
מיותרת לגמרי.
ימית 2000.
כן. 2000, כי זה הדבר החדשני.
כן.
ברוך הבא לשנות ה-2000.
אגב, עם כל הכיסאות שנזרקים שם אחד על השני, אין בזה דבר ושנות ה-2000.
כן.
למי ניתן?
אני חושב שפנאי פלוס זה הייתה הדוגמה הטובה ביותר.
אז
שוב, זה כבר מותג, אפילו לא ישנה את השם, צורך שלנו לזה את השם, כי מאוד ברור לאנשים מה זה, אבל
ואף אחד גם לא מתעכב, זה בדיוק מה שאמרנו, אף אחד לא מתעכב שנייה אחת כדי להגיד, רגע, מה זה? זה פשוט כבר נהיה המותג, הוא חזק כמותג מהתוכן והמשמעות של המילים שלו. אז מי ששלח את זה מקבל את תיק מוצרי השנה לשנת 2019, המוצרים והחידושים הטובים ביותר שאתם הצרכנים בחרתם. פופ-טארטס עם אפי טריגר. אפי,
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
טוב, נתחיל במשהו שאני מודה שאני עוד לא ראיתי, אבל באמת יש על זה דיבור שככה הולך וגובר. זה סדרה של HBO שחזרה השבוע לעונה שנייה, היא נקראת יורשים או היורשים, Succession. העונה הראשונה ככה עברה לנו מתחת לרדאר, למרות שהיא מועמדת לפרס האמי בחודש הבא, ויש כאלה שטוענים שהיא גם תזכה. זה סדרה דרמה, בריין קוקס מוביל אותה.
מי זה? אני ראיתי את הפרק הראשון של זה ולא אהבתי שהם כאילו ילדים פונקים של איזה מיליארדר מגעיל.
כן, שהוא בסגנון רופרט מרדוק.
כן, והוא מבייש אותם ועושה להם מניפולציות כאלה.
כן, אז ממש הרבה מאוד אנשים, גם אני, אגב, כמוך, ראיתי את הפרק הראשון ופרשתי, אבל אני מתכנן לחזור לזה בקרוב, כי באמת השבחים לא נגמרים גם בארץ.
באמת? איפה יש את זה?
בכל מקום שמשדר HBO, כלומר,
כלומר, בכל מקום. HBO זה דבר הנגיש ביותר בישראל.
כמובן. שלושה מתוך ארבעת גופי השידור, זה נגיש.
אצל מי אין HBO בעצם?
פרטנר.
פרטנר TV. ומה שמעניין זה באמת זה גם מבוסס באופן כמובן רופף על סיפורים של משפחת מרדוק. המשפחה נקראת רוי בסדרה, וזה כמובן משפחה של מדיה. האבא כבר מזדקן, אבל במקום לפרוש ולהעביר את העסק לאחד מילדיו, הוא מחליט להמשיך לבחוס בעניינים, וכמובן כשרבים על כל כך הרבה כסף, יש הרבה מניפולציות בין האחים והאחיות. אולי עוד עדות לכך שזה סדרה של מה שנקרא מתבשלת לאט, כמו קפה על פינג'אן. פרק פתיחת העונה ששודר שלשום בארצות הברית, אצלנו כבר מאתמול, עלה ברייטינג של HBO ב-32% לעומת פתיחת הסדרה לפני שנה.
וואלה.
וב-20% לעומת סוף העונה הראשונה, כלומר היא מוסיפה צופים מעט לעט. זה לא מתקרב, זה מפרק לפרק, זה כמובן לא מתקרב עדיין, לא למספרים של משחקי הכס, אלא למספרים של
העניין. די, תשחררו כבר ממשחקי הכס, אפשר את כל החיים לשוות לזה עכשיו. Get over it, זה נגמר.
זה בדרך להשוות את זה. עכשיו, יש לי עדכון חשוב, לא ענייני משחקי הכס. הכתר, סוף סוף יש לנו תאריך לעונה השלישית, The Crown.
כן, מעט שאני ממש מחכה לזה.
אז אתה צריך לחכות עוד קצת, 17 בנובמבר, עוד 3 חודשים.
זה עובר טיל אבל 3 חודשים, ואני אומר את זה בצער מסוים. 3 חודשים זה דבר שעובר טיל.
17
בנובמבר.
נובמבר,
דקה פה, אתה עוצם את העיניים, פותח אותי
לא בפעם הראשונה. כן, זה בעצם קפיצה בזמן. הסדרה מתחילה ב-1994, השחקנים הוחלפו, השחקנים הראשיים, כלומר קלר פוי כבר לא המלכה אלא השחקנית בשם אוליביה קולמן, טובייס מנזיס נחק את הנסיך פיליפ, וככה כל שתי עונות יוחלפו השחקנים.
מתי בא סקאלי לגלם את מרגרט תאצ'ר?
לדעתי בעונה הזאת, מתישהו
בעונה הזאת?
לא, סליחה, אני מתבלבל, מרגרט תאצ'ר זה הרבה יותר מאוחר, היא תהיה בעונה
שלישית אולי, כאילו בעונה הרביעית,
היא תהיה בעונה הרביעית,
שהיא באמת שחקנית מדהימה.
כן, עכשיו, ביום שישי הקרוב...
זה גם נחמד שיש לה מין רנסנס כזה עכשיו, בכל מיני סדרות טלוויזיה.
נכון, מאז הנפילה שהיא חזרה והפכה לשחקנית דרמטית טובה, הסדרה הנפילה, The Fall.
נשמה, מאז חניבל, הסדרה המדהימה שאיש לא ראה, חניבל.
שאיש לא ראה, נכון.
מאז
חזרתי לאהוב אותה. אל תאבד תקווה, יש סיכוי שהיא תחזור חניבל בעתיד, כי כל הזמן מדברים על איזשהו...
זה פשוט סדרה מעולה, מעולה.
ריווייבל או משהו כזה.
היא גם עשתה דמות מדהימה בסקס אדיוקיישן, האימא שלה.
נכון.
וגם הייתה איזה בלשית.
כן, אז זה הוא דיבר על הנפילה.
דפול.
יחד עם ג'יימי דורנן, שמשם לא רק ל-50 גוונים. אז ביום שישי חוזרת העונה השנייה, סדרה שאני חושב שהיא הייתה די פופולרית פה בנטפליקס, אבל לא באופן נרחב. מיינד הנטר, צייד המחשבות או ציידי המחשבות, על ראשית ימי חקר הרוצחים הסדרתיים על ידי ה-FBI. סדרה של דייוויד פינצ'ר. מה שיחפה בסדרה, בעונה השנייה, זה שכמובן נכנסים לתוך סיפורי צ'ארלס מנסון, כי זה רציחת שרון טייט, ומי הוא, אם לא, מי יותר טוב מצ'ארלס מנסון כדי להבין את רוחו של המשוסעת, את נפשו החולה של רוצח סדרתי, אז הם הולכים לבקר אותו בכלא. מה שמעניין זה שהשחקן שלו יגלם אותו בסדרה, זה אותו שחקן שמשחק את צ'ארלס מנסון, בסרט החדש של טרנטינו, היו זמנים בהוליווד, יעלה מוכרותיים בארץ, שכבר עלה בארצות הברית, הוא כשהוא עשה את התפקיד כל כך טוב, אז הוא קיבל את התפקיד פעמיים, גם בסרט וגם בסדרה. לדעתי הוא קיבל אותו קודם בסרט ואחרי זה בסרט.
זהו, שאלה מה היה קודם, וגם האם הוא יצליח להשתחרר ממנו אי פעם.
זהו, בדיוק, עכשיו שלא יהפוך לטייפקאסט, כלומר...
מעניין אם יש עוד דוגמאות כאלה, שאנשים שגילמו דמויות זהות בשני פרויקטים שונים לגמרי לא קשורים אחד לשני. בטוח יש.
בטוח יש, אבל זה באמת מעניין, ברמת הטריוויה אפילו, סתם בשביל לדעת את זה.
ואני רק מכין אתכם באמת שאם נדמה לכם שעכשיו יש לנו הרבה טלוויזיה, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים בעבר, אבל בערך עוד שנה מעכשיו אנחנו לא נצליח לצפות, אין שעות ביממה כדי לצפות בכל הטלוויזיה, בכל הסדרות שיכינו לנו עם כל סירות.
וגם אז אנחנו בסוף נשב, נזפזפ ביום שישי בערב ונגיד אופן מה לראות בכלל.
נכון, א', כן נכון, וב', יפלו לנו בין הכיסאות סדרות טובות שנפספס בגלל חוסר זמן. הסיפה שאני אומר את זה עכשיו זה באמת שיש מגמה בקרב כל גופי השידור החדשים והישנים בארצות הברית, והחדשים זה כמובן כל שירותי הסטרימינג העתידיים שהצטרפו להתחרות בנטפליקס, להחתים יוצרים בולטים ושחקנים בולטים על הסכמים, מה שנקרא הסכמי מסגרת. סיפרתי לכם שבוע שעבר שיוצרי משחקי הכס חתמו על הסכם כזה בנטפליקס. זה הסכם ככה לכמה שנים טובות שאתה נותן לגוף השידור שחתמת איתו את זכות הסירוב הראשונה לפרויקטים שאתה מפיק, בדרך כלל הם כמובן גם לא יסרבו. אם זה היוצרים של משחקי הכס בנטפליקס, אופרה ווינפרי חתמה באפל, כמובן ריין מרפי ושונדה ריימס חתמו בנטפליקס, אפילו מישהי כמו קיילי קווקו, השחקנית מ-The Big Bang Theory, לא מאור הגולה מבחינת יצירה טלוויזיונית, אבל יש לה חברת הפקות, אז היא חתמה הסכם עם מה שיהיה שירות הסטרימינג העתידי של וורנר מידיה. כלומר, כמויות של תוכן בדרך אלינו. תחשבו שרק בנובמבר הקרוב מצטרף דיסני פלוס, ואז בערך באותו זמן גם אפל טיווי פלוס, ובשנה הבאה HBO Max, ועוד ועוד ועוד.
ראיתי...
כמויות מטורפות.
פרומו ראשון שאיננו בכלל פרומו, לא רואים בו כלום, לסדרה החדשה של ג'ניפר אניסטון
עם
סטיב קרל ומשמע ריס ווית'רספון.
איך קוראים לה?
נכון, אתמול יצא The Morning Show, זה סדרה מאחורי הקלעים של תוכנית בוקר בטלוויזיה. ג'ניפר אניסטון חוזרת לחכב בסדרת טלוויזיה, ריס ויטרספון שהתאהבה בז'אנר בזכות שקרים קטנים גדולים, ויש לה עוד כמה פרויקטים בקנה, וסטיב קרל גם שחוזר לראשונה מאז המשפט.
תגיד לסדרה. אפי, אתה יודע אם השירות טלוויזיה של אפל הוא יהיה רק למכשירי אפל, או שהוא יהיה פתוח גם לאנדרואיד או סמארט טיוויז וכאלה?
זו שאלה גדולה וחשובה מאוד, כרגע אין עדיין תשובה ברורה. הם רק הציגו אותו במה שנקרא בקונספט לפני כמה חודשים, דיברנו על זה, אבל הם לא נתנו את התשובה האם זה באמת יהיה בלעדי רק למכשירי אפל, או שגם יהיה אפשר יהיה להוריד את האפליקציה למכשירים אחרים. אין לנו תשובה כרגע על העניין הזה.
אוקיי, טוב.
לצערנו.
אפי, תודה.
תודה, אפי.
ביי.
אם אתם רוצים לשחק איתנו 21 שאלות, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. תוכלו לזכור כבר ב-12 כרטיסי קולנוע. מתנת הוט סינמה מסדרת לכם חופשה בתאילנד או פאפוס, פרטים באפליקציה ובאתר. סמסו לנו את התשובה לשאלה הזאת, זו שאלה קשה. למיטיבי לכת וחדי האזנה על התוכנית של הבוקר.
נכון מאוד. איפה, לדעתנו כמובן, קנתה מירי רגב את הסלסילה שנמצאת אצלה במטבח בתמונה שלתה לפייסבוק?
ליד הסוכרזית.
ליד הסוכרזית. איפה היא קנתה אותה?
סמסו את התשובה אם אתם רוצים לשחק. 072-252-9999. אנחנו לוקחים פה סיכון קל כי זה באמת ככה פרט זוטר שבזוטרים.
יהיה לפחות אחד או אחת לעבוד איתם.
בוא נקווה?
בוא נקווה.
072-252-9999
ב-SMS. ועכשיו, 21 שאלות. בחסות הוט סינמה. רשת בתי הקולנוע של ישראל, המסדרת לכם חופשה משפחתית חלומית בתאילנד או בפאפוס. כפוף לתקנון.
מיטל.
שלום.
מה העניינים, מיטל?
וואי, אני שרופה עליכם, אני חייבת להגיד לכם, כבר אסור אני שומעת אתכם כל בוקר.
תודה רבה, מיטל.
מיטל, איפה קנתה מירי רגב?
במקסטוק.
במקסטוק, איזה שאלה.
להשארתנו, כן? זה לא...
מה אני יודע על ורד על קניות?
לא, אני אומר, זה השארתנו, שלא אף אחד מישהו פתאום, זה, תגיד, דובר
של מירי רגב. שלא יתאום לכם.
כן. אז ככה, את משחקת עכשיו איתנו 21 שאלות, אנחנו בחרנו דמות, ואת צריכה לשאול שאלות, אנחנו נענה אך ורק בכן ולא. אוקיי?
אוקיי, יש לך 21 שאלות. יש לך שלושה רמזים, רמז שיר, רמז ציטוט, ורמז עוד סינמה, שהוא רמז, שם של סרט, שבאיזשהו אופן מרמז לדמות. כל אחד מהרמזים האלה שווה שתי שאלות, ואת יכולה לנצל אותם מתי שאת רוצה לאורך המשחק.
אוקיי. ו-10 השניות האחרונות את שואלת שאלה שהתשובה עליה היא כן, לא משנה איזה סוג של שאלה, את מרוויחה עוד חצי דקה חינם.
בסדר?
אחלה.
יאללה, אז בואי נתחיל.
זה גבר?
כן.
מפורסם?
כן.
פוליטיקאי?
לא.
שחקן?
לא.
ספורט?
כן.
אוי, שחקן כדורגל?
לא.
רמז?
איזה רמז?
שיר.
בבקשה. זה הרמז.
שחקן כדורסל?
לא.
אולימפיאדה? שייך לאולימפיאדה?
כן.
שחיין?
לא.
עוד רמז.
איזה?
סרט.
זיכרונותיה של גיישה.
13 שאלות מאחורייך.
יפן. משהו. עוד רמז.
זה רמז ציטוט נשאר.
רמז ציטוט.
כן.
בשביל להיות אלוף צריך לדמיין את הניצחון. צריך לנצח את היריב הכי גדול שלי. יש לך, יש לך, תמשיכי, תמשיכי.
15 שאלות מאחורייך.
ג'ודו.
כן.
מהארץ?
כן.
נו, איך קוראים לו מהג'ודו, אמא?
אין לך כבר רמזים.
אני יודעת. ברח לי השם שלו. נו, שיש לו אח שהיה עכשיו במרוץ למיליון או משהו.
לא אומרים כן או לא?
אני יודעת.
אלם, את שואלת.
האח שלו היה בתוכנית ריאליטי לא מזמן?
כן.
יש 10 שניות, שאלי שאלה שהתשובה עליה כן, תרוויחי עוד 30.
הוא הפסיד מהר במרוץ בהישרדות, נכון? זה היה הישרדות.
כן.
יש לך עוד חצי דקה, זה האח.
איך קוראים לו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, וואי, ברח לי השם. יו, זה עומד לי על קצה הלשון.
קדימה.
אני לא זוכרת.
נו, נכון.
כן!
יפה מאוד.
וואו, מיטל.
זה היה קשה.
מי סימס לך?
אף אחד אימס.
באמת? לא, זה מותר, זה חוקי.
כן, לא אמרנו שלא. מיטל, את זוכה ב-12 כרטיסי קולנוע. מתנת הוט סינמה, מסדרת לכם חופשה בתאילנד או פאפוס, פרטים באפליקציה ובאתר. זה מתנת הוט סינמה, את יכולה לקחת 11 חברים, את יכולה ללכת כל יום במשך 12 ימים שונים לסרט. את יכולה לעשות מה שאת רוצה עם 12 הכרטיסים האלה. ותודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.
זה קונג פו פייטינג, כן?
כמובן. זכרונותיה של גיישה זה בגלל הג'ודו.
טוב, סיימנו לבוקר הזה. תודה רבה אלי נדב, תודה רבה עידו כהן, איתי טוב שלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו. אנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי.